בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב.
יואו.
בוקר טוב, מה קורה?
מה נשמע?
בסדר.
מה קורה? סביר?
נראה לי, לא יודע, ממתינים כזה לראות מה...
כן, יש תחושה של המתנה כזאת.
אפשר כאילו להיות דרמטי? אפשר?
בוודאי.
רצו, אמא. שבע ככה.
כן.
זה באמת היום האחרון שמדינת ישראל כדמוקרטיה שהיא... תתקיים בעצם. לא אומר שמחר לא תתקיים מדינת ישראל, אבל אם החוק הזה עלה היום לקריאה שנייה ושלישית ויעבור, אז מדינת ישראל תהיה
קצת פחות דמוקרטית ממה שהיא הייתה
בסולם של בציונים, מדד הציונים של הדמוקרטיות, היא תהיה פחות.
כן.
היא תרד, היא מה שנקרא פלי אוף תחתון. כן. בכדורגל.
עד עכשיו הבנתי אותך.
מועמדת ודאית לירידה. זה באמת, זה לא בצחוק.
גם באמת דמוקרטיות, זאת אומרת, זה לא קורה ביום שהופכים לדיקטטורה. זאת אומרת, זה תהליך.
אני סליחה חייב, נכון, נכון מאוד. גם כשאומרים דיקטטורה, ישר אנחנו חושבים על איזה שליט קומיקסי כמעט, שיושב על איזה זה ומצליף
בשוט
חוקתי.
שאגב, זה עדיין קיים, כאילו זה כן קיים עדיין במקומות בעולם.
אבל זה לא אומר שזה נראה ככה תמיד.
נכון.
וכשדמוקרטיה נחלשת, ואם יש את הציר הזה, את הספקטרום הזה, של בקצה אחד דמוקרטיה טהורה, ליברלי, ובקצה השני דיקטטורה פשיסטית, יש מנעד גדול בתוכו, וכן, ואם חוק הזה יעבור, שבמסגרתו הרשות השופטת תוחלש, והיא תוחלש, כי אחד ממנגנוני האיזון יימחק היום, אז אנחנו עושים עוד צעד אחד לכיוון אותה דיקטטורה פשיסטית.
נכון, וגם יש הסתעפות, זה לא רק ציר, יש גם דרך שלישית, כי אני לצורך העניין לא חושב שיש בישראל תשתית לפשיזם. אני לא חושב שכאילו יש ציבור מספיק גדול שהוא מעוניין בסמכותנות כזאת, אבל אני כן חושב שיש לנו סכנה להידרדר לשלטון פופוליסטי בלתי מוגבל. זאת אומרת, אני לא חושב שתהיה איזושהי צייטנות כזו שיכולה להוביל, לא יודע מה, רצח עם או משטר שטאזי כזה או דבר כזה. אבל כן, יכולה להיות פה מדינה סטייל שלטון הוגו צ'אבס כזה, שכאילו פופוליזם בלי כיסוי, בלי מערכת שלטונית מתפקדת אמיתית, שפשוט מדרדרת את כל הסיטואציה פה.
ראיתי שלטים בהפגנה בעד הרפורמה של דיקטטורה עכשיו.
כן, אבל זה נראה לי היה כאילו בדיחה בכזה, כאילו אירוניה כזאת של ממה אתם מפחדים. ככה אני קראתי את זה.
קראתי את זה דיקטטורה עכשיו, ככה קראתי את זה.
או תיאוקרטיה עכשיו היה גם.
כן, נכון.
תיאוקרטיה אומרת.
כן.
אפילו אם זה נעשה באופן פרודי, זה כן יושב על משהו. אגב, אני לא חושב שזה חייבת להיות דיקטטורה בנוסח הוגו צ'אבס. מספיק שאנחנו נהיה הונגריה או פולין, מדינות כאילו שמתחפשות למערביות אירופאיות, ופחד אלוהים לחיות שם.
כן.
או אפילו איטליה שעושה צעדים יפים בכיוון.
אבל איטליה יש לה מסורת פשיסטית. זה נכון. להונגריה כאילו אין מסורת דמוקרטית, הם השתחררו רק לפני שנייה משלטון לא דמוקרטי בכלל. זה יהיה משהו אחר, זה יכול להיות משהו אחר, אבל הוא לא טוב.
הוא לא טוב, וגם פולין, מדינה שגם השתחררה מהגוש הקומוניסטי, מצד שני הייתה שם תנועה עממית מאוד מאוד חזקה, זרמים תת-קרקעיים כן דמוקרטיים ונגד השלטון הדכאני, אבל הנה אנחנו רואים שבקלות זה חומק חזרה החוצה. ואגב, אני חושב שרבים מהמשתתפים אתמול בהפגנה של תומכי הרפורמה בשמחה היו מוותרים על חלקים נרחבים יותר של הדמוקרטיה, כי בעצם כל רעיון מדינת ההלכה היהודית הוא לא דמוקרטיה. אם תחול כאן, נכון, זאת פנטזיה רחוקה מאוד של אולי מיעוט וכולי, הוא לא כזה מיעוט בעיניי, אבל מדינת הלכה איננה מדינה דמוקרטית, וזה חשוב לזכור ש...
זה גם קצת סיבה לאופטימיות בעיניי, כי בתוך הימין, ובטח כשמדברים, כל מי שמדבר עם ליכודניקים, זה אומנם אנקדוטלי, כן? אבל הרבה מאוד ממצביעי הליכוד, הרפורמה הזו היא לא בנפשם, הם כן חילונים, הם כן רואים בדמוקרטיה ערך עליון יותר מאשר הלכה, הם כן רוצים לחיות חיים חופשיים. באולפן שישי אמרו לדעתי שאחד משלושה ליכודניקים חושב שצריך להקפיא את החקיקה כרגע, אחד משלושה ליכודניקים. זאת אומרת, אם הדבר הזה יתחיל איזשהו תהליך של קרע אידיאולוגי בטלו, בתוך הקואליציה או בתוך גוש הימין, אז זה כן יכול להיות דבר טוב שסביב זה, כי אחרת, גם אם אנחנו לא הופכים היום ליותר או פחות דמוקרטיים, יש משהו במאזן הכוחות בין הגושים שהוא משתנה באופן חסר תקדים. בכל יום שעובר, בכל יום שבה הסיטואציה הזאת ממשיכה וכל צד ממשיך לטפס על העץ ו... הטייסים נגררים להפגנות כוח שאני מאמין בכל ליבי שהם לא היו רוצים בהם, וההייטק מתחיל לקרוס בצורה שאף אחד בטוחה לא היה רוצה, וזה חבל. זה חבל, כי אנחנו מתרחקים מלהתחבר.
כן, לגמרי. אני חושבת שזה היה אתמול 64 מנדטים
לגוש השמאל?
שמאל, כן, כן.
באחד הסקרים, כן. כן, רואים את זה, רואים שהליכוד קורס, כי החלק הליברלי בו לא מעוניין בזה. וגם אני חושב שאצל החלק הפחות ליברלי, זה הפך להיות עניין של שליטה, של איך יכול להיות שאנחנו שולטים וניצחנו, ובעצם אנחנו לא יכולים להעביר מה שרוצים, וזה פחות על מה שרוצים להעביר. ואלה שכן מבינים שמה שרוצים להעביר הוא לא טוב, אז נמצאים באיזה מלכוד שמרוויח ממנו בני גנץ, כמובן, אבל זה לא טוב, זה לא טוב, כי זה הפך להיות על משחק על שליטה, ויכוח על שליטה, וזה נורא מעליב שאתה מצביע וכולך כאילו לא, והנציגים שלך לא מצליחים לעשות את מה שהם רוצים.
אבל כי זה מה שהנציגים אומרים שקורה. זה בדיוק מה שהם מספרים, זה הסיפור שהנציגים...
וגם לא הצבעת בשביל זה, כי הם מעולם לא דיברו על הדבר הזה.
וזה לא חשוב לך, וזה אף פעם לא היה בסולם הערכים, וזה לא היה בקמפיין, ובאמת שמעט מאוד ליכודניקים מעוניינים ברפורמה הזו, בטח במחיר שהיא גובה. זה מהות השקר הגדול שיש פה. זה מה שמזין את כל השקרים האחרים. זה קראי תרנגולת שעליו כל הדבר הזה נשען.
ואתמול בהפגנה, ראו את זה אגב אתמול בהפגנה של תומכי הרפורמה בקפלן, ואני לא נכנס למשחק של המספרים שזה נורא אוהבים לעשות ברשתות החברתיות, למי יש יותר גדול, איפה הופיעו יותר,
להתחיל לספור ריבועים, לספור ראשים, כל אחד נהיה מפענח תצעות, כן.
רואים בוודאות, ראו בעיניים מה שנקרא, וגם כל הכתבים שהיו שם דיווחו על זה, שבעיקר בוא נגיד המסה העיקרית של הקהל שהגיע להפגנה אלה אנשים דתיים מהתנחלויות, הרי היו הסעות מאורגנות מכל מיני התנחלויות ומאחזים, ונשים שהם בשטחים, נגיד, יותר מצביעי הציונות הדתית מאשר ליכוד קלאסי, נכון. נגיד. ולא שקולם לא שווה בדמוקרטיה, ודאי, זאת אומרת, קולו של המתנחל מאחרון המאחזים, שהוא בעצם אנטנה עם כיסא של כתר, שווה לקולו של הטייס הבכיר והאמיץ ביותר. ברור, זה דמוקרטיה, בואו נשמור על זה. אבל אם אתה מסתכל ובהכללה מאפיין, רואים שזה לא...
מחאה עממית. כן. זו לא מחאה עממית.
נכון.
זו לא מחאה עממית. המחאה העממית מתרחשת כרגע בירושלים. המחאה העממית צועדת בעשרות אלפים מתל אביב לירושלים בחום. זו מחאה עממית, סליחה. וכאילו נוצר מצב שבגלל ש... אנחנו מניחים וכנראה בצדק, כן, שהרכיבים שמרכיבים את המחאה נגד הרפורמה הם יותר פריבילגיים, זה הופך אותם לפחות חלק מהעם. זה לא נכון. זה לא שולל את קיומם כחלק מהעם, כחלקים מהעם. וצריך להקשיב להם.
איך אנחנו לא משדרים מהכנסת היום? וואלה, היינו צריכים לפתוח
וואי,
עמדה.
וואי, חלום שלי.
עמדה בכנסת. כן. אם יש משהו כן. שאני חולה עליו בתור מישהו שהוא כאילו יושב אולפנים, זה שעוברים לכתבים בכנסת ויש את העמדה הזאת, והמאחורה של זה, זה הריצה בין המשרדים לאולם המליאה.
ממש, ואז יש מישהו שיוצא.
הם כל הזמן תופסים תמיד. כזה אנשים, חברת הכנסת גוטליב, בואי, בואי אלינו. כזה, והיא באה וצועקת, ויש את השור הזה, ראש הממשלה, מה אתה אומר? והם הולכים כזה,
כן,
וואו.
כן, והאליסטים, אבל לא עוצרים.
האליסטים
לא עוצרים.
יש להם
אומרים.
פמליה גדולה,
כן,
וזה.
כן, זה ביבי וצחי ברוורמן, לא, אפילו לא, לא מעיף, לא, לא מניד את הראש, כלום, כלום, עובר.
עושה כזה, כזה עם היד ככה.
לא, הוא לא עושה פיס.
שמרו על עצמכם.
פיס הוא לא עושה.
הפעם האחת שראיתי את נתניהו עוצר, זה כשליברמן הבריז לו אחרי בחירות הראשונות ב-2019.
כן, ואז הוא החליט שהוא שמאלני. זה היה נאום גדול.
ליברמן השמאלני, זה היה רגע מכונן. וזה היה הרגע הכי טלי גוטליבי, אלמוג כהני של נתניהו ever. שאומרים שהוא לא רוצה שהרעיון הזה ייגמר, שהוא עומד שם והוא נכנס.
הוא פשוט כועס, הוא פשוט כעס.
זה פעם ראשונה שהייתה אמוציה אמיתית כזה, לא מהונדסת.
כן.
אז איך אנחנו לא משדרים שם?
לא יודע, תראה איך נעים פה. פשוט נעים, נעים לי. נעים לי בגוף עכשיו, כיף לי. כיף לי במה שמקיף את המוח.
וניסה
לירושלים?
כן. אתמול חשבתי לנסוע לירושלים, אבל איפה חונים? באמת אני שואלת, איפה חונים?
זה כבר, אין לי כוח כבר מעכשיו עם הדיבורי חנייה, ואיפה חונים, ומה אוכלים בדרך.
אפשר היה לנסוע ברכבת, ואז היית אולי חלק מהסרטון המרגש הזה.
וואו, לא, לא, אני לא רוצה לצחוק על הסרטון הזה.
של העולים והיורדים.
אני חשבתי שאתה מדבר על סרטון רכבת אחר שרץ אתמול.
לא, לא.
שאולי היינו רואים את זה, אולי היינו מתעדים את זה מכמה זוויות.
וואו, נכון, היו אתמול שני סרטונים. סרטוני רכבת.
יש סרטוני רכבת, יש סרטוני בריכה, אני כבר לא יודעת.
בתחנת הרכבת בירושלים, שיש לה מדרגות נאות עצומות, כי זה יורד עמוק מאוד, אז אלה שיורדים, אחרי ההפגנה נגד ההפיכה, היו אנשים שחזרו נגיד לתל אביב.
לא, הפוך, זה היה מי שירד, ירד לירושלים.
לא, אלה שירדו, זה מגיע מתחת לאדמה. נכון, יורדים כשחוזרים. כשאתה יוצא מירושלים לתל אביב, אתה יורד במדרגות.
כשאתה יוצא מירושלים לתל אביב, בתחנה בירושלים...
כן, אתה יורד במדרגות.
אבל תלוי אם אתה יורד, אם אתה הולך לרכבת או לא הולך לרכבת. אתה יכול לצאת גם מהרכבת.
לאן? אבל אתה היית בירושלים עכשיו הפגנת, אתה רוצה לחזור הביתה, אתה יורד לרכבת, לא?
אני חושב שאלה שחזרו מהפגנה בתל אביב עלו במדרגות, ואלה שחזרו מהפגנה בירושלים ירדו במדרגות, וזה היה נחילים הפוכים.
נכון, כי גם המקומות התחלפו, נכון?
כן, כן. הרגת את הרגע.
סליחה, היה לי חשוב.
עם הפרטים הטכניים.
אבל זה מה שאומר, כולנו אותו דבר. מה זה משנה אם אנחנו עולים או יורדים?
כולנו קטנוניים. כולנו יהודים קטנוניים.
יכול להיות שהסיר... וזה היה מרגש לראות איך שרו צד עולה וצד יורד שירים והחליפו כיפים כאלה.
כיפים, הכיפים היו מרגשים, נו מה.
ויכול להיות שסרטון הרכבת השני שהתפרסם ברכבת לאיפשהו בצפון, זוג מקיים יחסי מין ברכבת. יכול להיות שגם זה היה תומכים ומתנגדים. תומכת ומתנגד.
זה הבייבי בום של המחאה.
כן.
הכרנו במדרגות הנאות.
We found love in a hopeless place. How many special people change?
תכף אנחנו עם BYD, Build Your Dreams, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל, כולל אפליקציית BYD אפ, שמאפשרת לכם לאתר את הרכב בקלות בחנייה, להדליק מזגן מראש ועוד הרבה דברים אחרים, כפוף לתנאי החברה. הבוקר סיפורי אפליקציות ההיכרויות הבלתי נשכחים שלכם. הדברים הכי מטורפים שקרו לכם כשהשתמשתם באפליקציות היכרויות, או סיפורים מדהימים ומרגשים, הדמעות, או דברים שהם באמת לא יאמנו.
ויש הזיות.
ברוך השם.
באפליקציות של היכרויות.
אתה היית פעם באפליקציות של היכרויות?
כן.
כן, היה לך תקופה?
כאילו...
אני אוהבת אינטונציית הכן הזאת.
כן, אני יודעת מי מאזין לי, ברור. אני יודעת שמאית מאזינה לי.
וואי, לא חשבתי על השאלה הזאת.
היא גם מאשרת וגם תוהה על מניעי השאלה.
בדיוק.
וגם עודפת חזרה.
תשמעו, היו לי אפליקציות שמותקנות בפון. האם השתמשתי? זאת שאלה אחרת. שעליה לא תקבל תשובה.
אני כל כך מצטער שהכנסתי אותך לבור הזה.
כן, אתה לא מבין.
ואתה?
לא.
בדיוק.
מה?
אני לא, כי אני נשוי כבר הרבה זמן.
כמה?
וכמה שנים, ולפני זה הייתי מפורסם. ולא היה לי פרצוף.
די, נו.
אתה יודע שזה הכי... הכי לג'יט אצל מפורסמים כבר להיות באפליקציות היכרויות.
איכס. זה מה שיש לי להגיד, כי ככה.
מה?
למה? הם בני אדם.
אנשים לא מחפשים אהבה או סקס?
לא, כאילו לא ככה, לא יודע. לא, לא יודע.
למה?
מה, זה בושות?
כי אתה מפורסם? כאילו זה...
כי אתה מנסה לייצר איזושהי תדמית ופסון, ואתה עובד בזה מאוד קשה, אבל אתה מנסה לגרום לזה להיראות כאילו אתה לא עובד בזה קשה בכלל, ולעשות את הדבר הזה, זה...
לא יודעת.
אני לא יודע גם.
אני לא ניסיתי להפיל את אביה. אתם ניסיתם להפיל אותי.
נכון.
אישית.
זה היה כריאקציה.
כן, נקמה על משהו שלא קרה.
נכון, אבל לא אני בעד סלבס באפליקציות היכרויות. מה זאת אומרת? איך הם יכירו?
איך אנשים הכירו לפני אפליקציה?
כן, אבל אז זה נשאר, סליחה, אני בעד התבוללות. אני לא אוהבת שהדבר הזה נשאר בעולם שלהם. דנה פרידר עם יהודה לוי. אם כן. אחד מהם היה באפליקציית היכרויות, לא, יהודה לוי היה כמו... שלנו עכשיו.
זה כמו כלבים גזעים.
בדיוק.
זה כמו כלבים גזעים, זה מנציח את הבעיות של סלמס. אני פשוט נגד אפליקציות היכרויות, נקודה.
אנחנו מבקשים מכם להתחשב ולספר לנו סיפורים הלא יאמנו שקרו לכם כשהשתמשתם בצורה לגיטימית, חיובית, הכל בסדר.
טל, איך הכירו אצלך?
איך הכירו אצלי? היינו מדליקים מדורה.
כן, היה לך מדורת הכירויות?
ואז הייתי תופס בשערות של מישהי, מוציא אותה מהמערה, וכופה עליה נישואין.
הרומנטיקה של פעם
שלא מצליחה. טוב, כולם חטפו פה בסבב הזה, אני שמחה.
ממש כך.
אז סיפורים שקרו לכם שהם לא יאמנו, תוך כדי שהשתמשתם באפליקציית היכרויות, לא משנה, זו כמובן, 1-907-299-99-900 שקלים, מדי שעה מחכים לכם, 1-907-299-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
רציתי רק להגיד בנוגע לאפליקציות הכבויות.
כן, רגע.
Build Your Dreams, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל.
יפ.
בכל מקרה, יש אנשים שמכירים דרך אפליקציות היכרויות, וזה נפלא, ויוצרים מזה היכרויות עמוקות, וזוגיות, וגם לפעמים סתם היכרויות שטחיות שהן גם נחמדות. אבל ככלל, אני חושב שבטח בממשקים שקיימים היום, זה כלי שקצת מייצר מידה מסוימת של בדידות, ומי שרוצה להכיר, אני גם ממליץ לצאת מהבית ולהכיר, בין אם אתה...
זה תמיד בריא.
בין אם אתה מפורסם ברמה עולמית כמוני, בין אם אתה אדם אלמוני שההיסטוריה תשכח אותו כמו...
וכמו שאביה אמרה לפני הפרסומות, אני בעד התבוללות. בוקר טוב ל...
עדן.
היי עדן.
בוקר טוב, מה שלומכם?
מה נשמע?
בסדר גמור, עייפה אחרי לילה לבן עם הקטנצ'יק.
בן כמה הקטנצ'יק?
4 חודשים.
וואו, I feel you. אז מה, זה אוכל כל שעה?
גזים, עדיין גזים לצערנו.
נמר על עץ, נמר על עץ? את בנמר על עץ?
נמר על העץ, כן, כן.
מה זה נמר על העץ?
זה התנוחה שאתה מחזיק את הילד כשהוא שוכב עם הבטן שלו על הזרוע שלך, כמו שנמר היה שוכב על עץ.
קוראים לזה נמר על העץ.
כן, אנחנו כולנו צופים בנשיונל ג'וגרפי כל יום.
גם ראיתי שיש כזה עיסוי לקפות כן. רגליים שאפשר לעשות.
לא באמת הדברים עוזרים, גם התרופות, זה הכל
שום דבר לא עוזר.
לא, זה רק כדי להעסיק אותך במשהו.
ולא רוצים ממך כסף, כי הטיפות האלה זה, והטיפות האלה זה, זה פשוט הזמן רק יעשה את שלו.
כן,
עדן, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. BYD, Build Your Dreams, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל, כולל אפליקציית BYD, שמאפשרת לכם לאתר את הרכב בקלות בחנייה, להדליק מזגן מראש, ועוד ועוד. ספרי, עדן, את סיפור ההיכרות באפליקציה, תקרויות שלך.
אז ככה, זה היה 25 שנים, שבערך האפליקציה זה היה השיא שלהם. בחור שלח לי הודעה בטינדר, עשינו אחד השני מאץ', התחלנו להתכתב, דיברנו, הכרנו במה אני עובדת, איפה אני גרה, גרה בתל אביב, והוא רצה להיפגש, ואמרתי, ברגע שרוצים להיפגש איתי, פשוט הפסקתי לענות. אני לא יודעת אם זה מחוסר ביטחון, או מזה שאני לא אוהבת לצאת לדייטים.
תוך כמה זמן הגיעה ההצעה להיפגש? כי זה חשוב.
ההצעה להיפגש, לדעתי, תוך כמה ימים שהתכתבנו.
כמה ימים, לג'יט.
כמה ימים זה חתונה, זה לא...
זה לא הלאה, מה מצב, רוצה להיפגש? אני בחוץ.
בדיוק, גם כבר עברתם לוואטסאפ?
לא, עדיין לא, היינו בטינדר. ואחרי כמה זמן, בערך כמה חודשים, כמה חודשים, נגיד 3-4 חודשים בערך, הוא הגיע אליי באוקי קיופיד, והתחיל לדבר איתי עוד פעם גם שמה.
רגע, אז לא, הפסק לענות לו בטינדר, כי הוא רצה להיפגש.
בדיוק, אני פשוט ממש, כל פעם שמישהו רצה להיפגש איתי, היה לי פחד כזה לצאת לדייטים, והפסקתי. הייתי גם גרה בתל אביב, רווקה, יוצאת, מסיבות, חיית חיי רווקות. ואז הגענו לאוקי קיופיד, התחלנו לדבר שמה.
והוא אמר לך מראש שזה הוא? ישר ידעת שזה
הוא? הוא לא אמר לי שזה הוא, לא היה לי מושג, התחלנו לדבר מחדש שמה. ועוד פעם דיברנו כמה ימים, ועוד פעם...
הוא ידע שזאת את, סליחה ש...
הוא בטח שהוא ידע שזו אני, ודיעבדתי...
כן, זאת האיש שלא ענתה לו.
רגע, הוא עשה לך סטוקינג? כאילו הוא חיפש אותך ספציפית בקיופיד?
אני לא יודעת אם הוא חיפש ספציפית, אבל הוא פשוט ראה אותי, כי אני התחברתי לכל האפליקציות האפשריות, כי באמת רציתי להכיר זוגיות. היא בחורה, בת 28-29, ועשתה להכיר כבר בחור רציני, אבל לא עשיתי שום מעמד כדי להיות שם. ודיברנו באוקי קיופיד, עוד פעם התחיל הקטע של לצאת, ועוד פעם נעלמתי. ואחרי עוד כמה חודשים, הבן אדם הוסיף אותי לפייסבוק. אני לא יודעת שזה אותו בן אדם, הבן אדם מוסיף אותי, אני מאשרת אותו, הוא שולח לי הודעה, ואני מסננת, פשוט לא עונה לו בפייסבוק.
אבל אישרת.
אישרתי, כן, עוד חבר לפייסבוק, הוא נראה אחלה, אבל אני לא עונה. כאילו פותחת את ההודעה ויוצאת. הכי מגעיל שיש. ואחרי כמה ימים הפייסבוק והאינסטגרם זה אותו, יש להם קשר, הוא עושה עליי עוקב. אני הייתי במועד של אבא שלי, הייתי במצב רוח טוב, הוא שלח לי הודעה, היי, התחלנו לדבר, ואז הוא אומר לי, תגידי, את עדיין שיננית, את עדיין גרה בתל אביב?
את עדיין שיננית? זו שאלה מושלמת.
אני כזה, מי זה הבן אדם הזה, ולמה הוא יודע עליי כל כך הרבה דברים? ואז התחלנו להתכתב, ואני שמע לי ממש בחור נחמד. לא ידעתי עדיין שכאילו אנחנו דיברנו הרבה, כתבנו, ראינו שאנחנו באותם אוהבים אותם עונות, אותו דברים.
כי כבר אמרת לו מה את אוהבת בטח.
כנראה, ומפה לשם באותו יום התכתבנו מאחד בצהריים עד שמונה בערב, בוואטסאפ, כבר עברנו לוואטסאפ, אמרתי לו, אני לא זוכרת אותך, אבל בוא נעשה את זה נורמלי. הבאתי לו את המספר טלפון שלי, התכתבנו בוואטסאפ, באותו יום מצאנו לדייט ראשון סוף סוף. אחרי זה שבוע היה בערך דייט שני, דייט שלישי, אנחנו 5 שנים יחד, תוך חצי שנה ביחד.
יחד איתו יצרת את מפלצת הגזים הזאת.
כן, כן. אנחנו נשואים 3 שנים עוד חודש, ויש לנו כבר 2 ילדים.
מדהים.
יפה.
אז תמיד אנחנו מדברים על הסיפור הזה ואומרים שכאילו, אני כל הזמן אומרת לחברות שלי, תצאו, תדברו, תפגשו, האפליקציות הזה יוצא מזה משהו טוב, זה שאני עשיתי טעות וסיננתי וישב לי
ככה. תקשיבי, אבל יכול להיות...
ליטרלי אבל אפליקציות, כל האפליקציות.
הוא לא הרפא, הוא לא הרפא, ו...
הוא לא ויתר, הוא לא ויתר.
וכל הכבוד לו, זה ממש בזכותו, כן?
זה בזכותו, לגמרי, אני כל הזמן אומרת, זה נכת בזכותו, הוא מתקש עליי.
עזר שלא היה פרדס.
אבל ללא ספק בזכותו.
עדן, תודה רבה.
כל הכבוד.
תודה רבה לכם.
ביי.
ביי, יום טוב.
הדס.
היי.
מה נשמע?
רגע, אני ארד מהדיבור.
מאוד.
ממושמעת, כל הכבוד.
אם הייתה באמת ממושמעת, הייתה עובדת מהדיבורית לפני תחילת השיחה.
תקשיבו, אני עכשיו חזרתי מהגנים, מהשלוש גנים.
כן.
אני מבחינתי לשבת עכשיו באוטו, לדבר איתכם זה בילוי.
כן, כן.
יאללה, תוציא את הדרינקים.
שימי מזגן, כן.
קחי את הכיסא אחורה.
הראשון עלינו.
הדס, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ברכבי BYD החשמליים יש עוזרת קולית לתפעול הרכב עם עשרות פקודות קוליות, כמו שליטה על המוזיקה, הרדיו, הווליום, פתיחת אפליקציות, שליטה על המזגן, על התאורה, על החלונות, על הגג שמש.
יא, ממש בילוי. אפשר לעשות שם.
זה עובד גם על
הילדים? לא, זה לא עובד.
את אומרת להם, היי BYD, shut the kids fuck up. ופתאום... הם במיוט.
בדיוק, יש לנו אוטו חדש, אז כשאני נכנס עם אלמה לאוטו, היא אומרת לי, למה הוא לא אומר מחובר לשירותי ענן? למה הוא לא אומר הקלטה החלה? כי יש את ה...
באמת בסדר.
מה זה?
כשאתה נכנס, יש את המצלמה הזאת של זה, אז אתה נכנס, ואז הוא אומר, ההקלטה החלה, מחובר לשירותי ענן. אז היא כבר מחכה לזה. כאילו, למה הוא לא אמר מחובר לשירותי ענן? מה זה?
אני אפעים תעשה לה את זה, פשוט כל פעם שנכנסים לאוטו, פשוט תשלים לה את זה אתה, כן.
נכון.
ספרי הדס.
כן, אוקיי. אז אני בעצם כשנכנס לטינדר לחיינו, הייתי פעילה, בוא נגיד ככה. יצאתי לא עם הרבה בחורים, אבל יצאתי. אני חושבת שאחרי שנתיים בערך, נראה לי טינדר חגג 10 לא מזמן. אז לפני 8 שנים ראיתי בטינדר בחור חמוד, שהיה לי מאוד מוכר, כי ראיתי שיש לנו גם הרבה חברים משותפים, זה הרי מראית לזה דרך הפייסבוק את כל החברים המשותפים.
נכון.
ואז עשיתי לעצמי כזה רפרשינג בראש, ונזכרתי שהייתי בהופעה שלו, הוא הופיע עם חברים שלי, ואפילו קשקשנו אחרי, ושאלתי לגביו, ואמרו לי שיש לו חברה, שחררתי. זה אני מדבר אתכם את זה 15 שנה אחורה. לפני 8 שנים, כאמור, ראיתי אותו בטינדר, עשיתי סווייפ, הוא עשה לי, התקשקשנו במשך שבוע רק בטינדר. לא עברנו לוואטסאפים, לפייסבוק, כלום, רק בטינדר, ואז הוא בעצם ביקש את הטלפון שלי, הציע שניפגש, אנחנו מכפר סבא ועוד השרון, אז נפגשנו, טוב, אתה בטח מכיר, את הקופסרי, המקום האלמותי.
לא אלמותי, כי הוא בסוף הוא מת.
אז הוא מת, נכון, הוא היה.
הוא נשרף.
הדייט הראשון שלי עם החבר הראשון שלפני 20 שנה היה שם, אבל לא משנה, זה סיפור אחר. ונפגשנו שם והיה סבבה, כאילו לי היה ממש נחמד, ומבחינתו זה אמור להיות משהו כזה כליל בלי שום כיוון לשום דבר. וזהו, וזה כמה ימים הוא לא דיבר איתי בכלל, ואז התחיל להתכתב איתי עוד פעם בהודעות. נפגשנו, התחלנו לצאת, היה כיף, היה מגניב, היה פן, היה אחלה. ואחרי בערך 3-4 חודשים הוא נפרד ממני. רגע, לא ציינתי שהוא יצא ממערכת יחסים, הוא לא היה לו מוצג כאילו מה זה עולם הטינדר בכלל, הוא היה במערכת יחסים של 8 שנים, מערכת יחסים מאוד מאוד ארוכה, אז הוא לא היה כל כך בעניינים בכלל של הדבר הזה. הכיר אותי, נפל עליי. ואחרי כמה חודשים הוא נפרד, הוא כאילו החליט שזה לא זה, שאנחנו לא צריכים להיות ביחד, שהוא לא מתאהב וכולי וכולי. אמרתי לו, אתה כן מתאהב, אתה פשוט לא יודע את זה, כדי שתקפים הרבה מאוד שנים, אתה פשוט עוד לא מבין את הרגשות שלך, אז אנחנו נמשיך להיות ביחד. ויהיה לנו טוב, אל תדאג.
וואו.
כן, אני ממש התעקשתי עליו, ממש התעקשתי עליו, והיינו עוד איזה...
כמו ג'ורג' קוסטנזה, שפיטרו אותו והוא המשיך להגיע לעבודה.
כן, משהו כזה, מתחמת מתחת לשולחן, כזה. כזה, עושה סטוקינג על הבית, כזה.
כן, הדסה, אנחנו פשוט חייבים להתקדם.
אוקיי, אז בסופו של דבר מה שקרה זה שאנחנו נשארנו עוד קצת ביחד, ואז אני הבנתי שהוא באמת לא שם ואני נפרדתי, כאילו סיימתי את זה. ואז אחרי חודש בערך, הוא כן הבין שהוא מאוהב בי וכולי, וחזרנו. וקאט ל8 שנים אחרי, אנחנו עדיין ביחד, את הילדים קטנים, השתתפנו לפני שנתיים בתוכנית טיפול זוגי, בשנת 11. כן.
רגע, אני עושה את הגוגל.
רגע, זה למה? למה השתתפתם בזה?
למה? כי נראה לי כמו כל זוג זה לא קשור לעובדה
שיש לו קשיים ומשברים, הוא עושה את זה בטלוויזיה.
הוא נמצא ביחד 5 שנים, מתוך זה 3 שנים היינו כבר הורים לילדים.
רגע, אמרת שהיית בהופעה שלו לפני 15 שנה.
נכון, הוא היה מוזיקאי, הוא היום כבר לא מתעסק במוזיקה, הוא עדיין בתחום, אבל פחות בצד של המוזיקה. ופשוט חברים משותפים שלנו שגם כן מוזיקאים, היה להם איזו פעם משותפת. ופשוט כאילו ראיתי אותו שם, נדלקתי עליו, ואז אמרו לי, שכחי ממנו, יש לו חברה. כי זה בכלל לא רלוונטי.
הבנתי.
וכעבור כמה שנים אחרי, אז כן, קרנו.
כן, אני צופה בדיוק בקטע שלך.
ביי, בוקר טוב. למי אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים? האם להדס עם הסיפור הזה, או עדן עם הסיפור הקודם, על ההוא שרדף אותה בכל אפליקציה אחרי שהיא דחתה אותו?
זה היה מופע של נחישות לא קריפית, שאני חושב שצריך לתגמל את מי שמצליח לייצר אותה.
שאלנו על סיפור של אפליקציות, וקיבלנו סיפור של כל האפליקציות.
נכון.
ולכן...
קיבלנו אפסטור.
בדיוק.
אז עדן, קבלי את עוד 600 שקלים.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בואו נאמר בוקר טוב לפרשן המדיני של אתר וואלה, ברק רביד, אהלן.
מה העניינים ברק?
בוקר טוב.
היי ברק.
תקשיב, סיפור מטורף הבאת הלילה. נשיא ארצות הברית, ג'ו ביידן, בעצם מעביר דרכך מסר לממשלה.
כן, אני, זה, האמת, זה היה קצת מצחיק אפילו. אספר לכם
מה קרה. מצחיק זה אנחנו.
כן, אני אגיד לכם מה קרה, לא באמת, זה היה סוריאליסטי מאוד. אני כאילו באיזה, לא יודע מה, 11 וחצי בלילה, כבר מתחיל להרוז את ענייניי בערך מיטה. ואז אני מקבל טלפון, והטלפון הנייד שלי ממישהו מאוד 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 בכיר בבית הלבן, ש... בוא נאמר ככה, אני נגיד מקבל ממנו טלפון, לא יודע מה, פעם בשנה.
אוקיי.
ולרוב זה...
Happy holidays.
לא, בדיוק, זה משהו כזה, אני לא יודע מה, בראש השנה. ואני עונה, ואני בטוח שאתם, אני הייתי בטוח שזה מין כזה, אתם מכירים את זה? כאילו צלצול תחת כזה, שאתה כאילו יושב על הטלפון וזה.
לא ידעתי שזה קורה לבחירים בבית הלבן. חשבתי שיש תמיד מרחק של כמה מטרים בין התחת לטלפון. אבל, אוקיי.
אתה חושב על הכפתור האדום.
אה, זה בדיוק.
ואז אני עונה לשיחה, ואני אומר לי, היי ברק, מה המצב? אני אומר, אחלה, הכל טוב. אם תהיו, תראה, הנשיא ביידן רוצה להעביר לך הצהרה בנוגע לחקיקה שתהיה מחר בכנסת. האם אתה תרצה לפרסם אותה?
אמרת לא, אני מקווה.
אני לא יודע מה יש לי מחר. אפשר לדבר ברביעי?
אני צריך להתייעץ עם העורך.
לא, בדיוק, כן.
עכשיו, איך זה התבצע?
תראה, יש מקום, כבר סגור, אתה יודע, כבר זהו, ירד לדפוס, אין מה לעשות. ואז אני אומר לו, you are kidding, right? אז הוא אומר לי, לא, לא, אני רציני.
וואו, מה, זה ממש מדהים. ואז הם שלחו לך מה, מסמך במייל, בוואטסאפ?
לא, בוואטסאפ. בוואטסאפ זה, ואז אמר לי אותו אחד, תגיד, אתה, זה בסדר אם אתה תוכל, יש לך זמן לפרסם את זה עכשיו? אז אמרתי לו, נראה לי נמצא זמן.
אז קיבלת בעצם מסמך, מה, דוק כזה בוואטסאפ? ממישהו בכיר בבית הלבן, עכשיו אתה פרשן מדיני בכיר, כמובן מכירים אותך ויש לך קשרים טובים בבית הלבן, אבל בעצם תוכן ההצהרה, למה לביידן, בוא נדבר על המהות עכשיו, מה הוא אומר ולמה היה חשוב להם שתפרסם את זה כבר בלילה, בעצם לפני הבוקר של החקיקה.
בדיוק, אני חושב שדבר ראשון הם הבינו שזה נקודה קריטית מבחינת לוחות הזמנים, כלומר, כי אם נשאר, אני לא יודע מה, 12, 15 שעות עד תחילת ההצבעה, אז עכשיו זה הזמן לומר את מה שהם רוצים. זה אחד. שתיים, ביידן בעצם אומר דבר כזה, סיפרו לי כבר כמה זמן שירקחו, שינסו להגיע להסכמה וכו' וכו', אבל הוא אומר, אני מסתכל על החקיקה הזאת, על הצעת החוק הזאת, ואני רואה שהיא לא הופכת להיות... פחות מפלגת, פחות משסעת, אלא יותר מפלגת ויותר משסעת, ובעצם הנוסח שלה הוא הולך ומוקשח, ויוצר, מחריף את המשבר בתוך ישראל, וזה דבר שמאוד מדאיג אותי. הדבר השני שביידן אומר, שלאור האיומים הביטחוניים שיש מסביב, אין שום היגיון במה שההנהגה הישראלית עושה, מתעסקת בחקיקה כזאת, במקום לגייס את כל הציבור הישראלי ואת כל ה... יכולות הישראליות ביחד כדי להתמודד מול האיומים ולהעביר גם חקיקה בקונצנזוס. עכשיו, ששאלתי בכיר בבית הלבן, תגיד, מה השתנה? הרי למה הרגשתם צורך למסור עוד מסר כזה? אני חושב שזה היה די ברור שזאת עמדתו של הנשיא. אז הוא אומר, א', יש כנראה אנשים בירושלים שזה עוד לא ברור להם ולכן רצינו שיהיה ברור. והדבר השני, הוא אומר לי, אנחנו עוקבים אחרי הודעות אנשי המילואים בישראל. ואנחנו רואים שיש יותר ויותר כאלה, ושהקשירות של צהל עלולה להיפגע. עכשיו, למה זה אכפת לנו כאמריקאים, אומר אותו בכיר אמריקאי? כי הצבא האמריקאי יש לו הרבה מאוד כוחות במזרח התיכון. והרבה מהכוחות האלה, הביטחון שלהם נשען על העובדה שצהל הוא צבא חזק ומרתיע, וככה הרבה מאוד גורמים שאולי היו רוצים לעשות כל מיני פרובוקציות לא עושים. וגם בגלל שיש שיתוף פעולה מבצעי, לא באימונים ולא באיזה, שיתוף פעולה מבצעי בין צהל לצבא האמריקאי.
ותגיד
אם
ברק,
אם המוכנות של צהל נפגעת, אז הצבא האמריקאי
אז, נפגע. אז הוא אומר רק פשוט של ישראל אסור לרוץ קדימה עם הרפורמה, זה מה שאומר דרכך ביידן.
כן, אומר פשוט לעצור.
אז למה הוא אומר את זה דרכך ודרך תום פרידמן? למה ביידן לא פותח מצלמה ופונה לעם הישראלי ומדבר איתנו ישירות? למה זה תמיד דרך שליחים?
דבר ראשון, יכול להיות שזה עוד יקרה. אני ממש לא פוסל את זה. וצריך להגיד, ביידן דיבר לפני שבוע בדיוק עם ראש הממשלה נתניהו. ואמר לו את הדברים, ואחרי זה הוציא אותם גם בהודעה כדי שכולם ידעו. ומה הוא ראה? שהתוצאה הייתה שנתניהו בעצם לקח ועשה ספין מהדברים האלה כדי להציג את זה כאילו לביידן בעצם אין בעיה באמת.
תגיד, אבל כל המומחים הגדולים של הבית הלבן שיודעים אפילו כמה מילואימניקים חתמו על מכתב והתייצבות, הם לא יודעים שכשמדברים עם נתניהו אז יוצא החוצה מה שנתניהו רוצה להוציא?
אולי גם אז
זה שאלה מעולה.
לא, זה פשוט גם אז הייתה שיחה עם התחת, זה מה שהיה.
לא, אבל בדרך כלל אפשר לתת לו את ההזדמנות הזאת כן לעשות את הדבר הנכון, וכשהוא לא עושה את זה, אז זה גם למה סילפת את דבריי, כשנשיא ארצות הברית שואל אותך את הדבר הזה, זה
נכון.
לא, אבל מה שטל אמר הוא מאוד נכון, כי הרבה מאוד מהאנשים שעובדים עם ביידן, זה אנשים שנתקלו כבר בנתניהו בעבר, בכל מיני תפקידים שהם היו, ואני שאלתי אותם, תגידו, מה ציפיתם שיקרה? אילו, אתם מכירים את הבן אדם? אז הוא נכון, אנחנו מכירים, אבל חשב לי שאולי
אולי הוא השתנה.
לא, אבל ההסבר שלך הוא מאוד הגיוני ומאוד עקבי גם עם המדיניות האמריקאית. הם יתנו את ההזדמנות, וכשלא עמדת בהזדמנות, אז
הם השתמשו בזה נגדך, לגמרי. וגם אני חושבת שפשוט הצעד הבא של ביידן זה להגיע לשיבה. לעלות שם את המסיבת עיתונאים.
לעבור בארומה לפני, להביא איזה אייס קפה לביבי.
לגמרי.
וגם לכל אחד יש את הרגע בני גנץ הזה שלו, שהוא רוצה להאמין לנתניהו, אבל חוטף את זה מהר מאוד.
כן, להאמין לטוב.
אז זה באמת הצהרה מאוד מעניינת, ברק רבי. תראה איזה מזל שלא הלכת לישון מוקדם יותר והשתקת את הטלפון.
חבל.
נשיא ארצות הברית, פרסום שלך בוואלה, אומר לישראל אסור לרוץ קדימה עם הרפורמה. ברק, תודה רבה. שיהיה בוקר טוב.
תודה רבה
חברים.
ביי
ביי.
בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
בוקר טוב, מה קורה?
בוקר טוב.
תגידו, כשביידן מדבר עם ברק רביד בוואטסאפ,
כן,
הוא שולח לו בטעות סטיקר של שבת שלום, נכון? אז אנחנו סגורים על זה שזה אדם בין 80 ומשהו?
ביידן בכל קבוצת וואטסאפ משפחתית, הוא זה שגם יש את הנכד הראשון שמזדרז לענות לו כאילו שלא יהיה נעים, אבל ברור גם שהוא בונה על ה... לירושה אחרי זה.
כן, אצל ביידן ספציפית יש גם את הנכדה הזאת שלא מכירים בה, אבל בסדר.
ואת הבן שהוא כרגע בטח כלוא באיפשהו, או מחפש מנה מתחת לאיזה גשר.
לא, הוא כבר נקי, הוא נקי.
הוא נקי?
הוא נקי.
הוא רק עוסק בעסקאות פקפקות עם גורמי ביטחון מזרח אירופאים.
אבל הוא כן אוהב להכחיש בת.
כן? כן. מה שלומכם?
בסדר גמור.
כן?
בסדר גמור.
כן, בסדר נראה לי, כן.
מה שלומך? לא שאלנו.
שומעים בסדר, לא, אני קצת מוטרד, כי פתאום אני מבין שהטלפון שלי לא איתי, זה כרגע מטלטל אותי יותר מההפיכה המשפטית.
פעם אחרונה שראית אותו, זה הראית לי סטנדאפ של איטלקי שמספר על פסח.
לא, אולי שרת אותו בשירותים.
אתה השארת אותו בשירותים, בטוח.
כי היה לי דבר אחד להחזיק ביד, וזה ברגע שהקפה מילא את העמדה הזאת, שרתי את הטלפון שם. כבר יש בלגנים מחוץ לכנסת, כבר עצורים. אנשים שנשכבו על הכביש וניסו לחסום את התנועה לכנסת פונו משם. היום זה בוקר גורלי באמת בכל מה שקשור לעתידה של מדינת ישראל, דיברנו על זה הרבה בשעה הקודמת גם. אבל זה מתחיל לקרות, זה מתחיל לגעוש, וזה מדהים אותי שעדיין לא קם האחד הזה מהקואליציה שיגיד, חבר'ה, קורה פה משהו לא טוב, אנחנו עושים פה משהו לא טוב, לא ברור בשם מה אפילו, לא ברור בשם איזו מוטיבציה, הנזק גדול בכל כך הרבה מהתועלת, אז כן. שנייה, בואו רגע נעצור לחשוב, בואו רגע.
גם אם באמת הם בטוחים שזה טוב, גם אם בטוחים, די, קורה כאן משהו, אז, יש כאן מפגש של שני גושים שפשוט... זה מפגש חזיתי, שגם האופן שבו הכל התנהל בחודשים האחרונים גרם לזה שבאמת אם תהיה החלטה שהיא לכאן או לכאן, זה הפסד לכולנו, ולכן חייבים להגיע לאיזושהי פשרה. זה פשוט
נכון,
כל סינריו אחר זה נורא.
פרט לסינריו שבאמת שטל התחיל להתוות פה, שגורמים בתוך הקואליציה התחילו לפנות נגד המהלך הזה.
מתווה ברמן.
מתווה ברמן, הידוע.
אני כרגע מארגן כמה עריקים.
יואב גלנט, מיקי זוהר, גילה גמליאל.
למעשה בגלל זה אני מוטרד שהטלפון שלי לא פה.
כי אתה יודע שזה מתרחש בלעדיך.
בדיוק, גילה...
גילה מסמסת.
ראיתי אותה מקלידה ולא ראיתי אותה.
לא, זה באמת משהו שיכול וצריך לקרות. יש גם גורמים מתונים
אין
בליכוד.
אותם, אבל זה העניין, אין אותם. הם כולם עמדו כמו עלובי נפש מאחורי נתניהו בכניסה לבית המשפט, במשפט שלו, והם כולם, אף אחד מהם לא עז לפצות פה או להרים את הראש או להגיד איזושהי דעה עצמאית, בעוד שמאחורי הקלעים ובתדרוכים ואוף רקורד רבים מהם מתנגדים למהלכים האלה, אבל פשוט אין לאף אחד את האומץ הפוליטי לעשות את זה כרגע בשלב הזה, כי כאמור זה הפך להיות סיפור של שליטה, של האם אנחנו מצליחים להעביר חוק או לא מצליחים להעביר חוקים גם כשאנחנו בשלטון. זה שהחוקים האלה הרסניים ורעים מאוד, זה כבר כאילו נהיה לא משנה בכלל. ומי שיפתח את הפה עכשיו יודע שהוא ינזק מזה אולי בתוך הליכוד.
אז שינזק. יש דברים ששווה להינזק בשבילם. ברצינות, כאילו זה כבר לא רגעים שאתה יכול להגיד, אוקיי, אנחנו נעשה דבר מזיק, אבל נמשיך את הרצף השלטוני. באיזה שלטון אתם רוצים לעמוד? שלטון שבו אתם לא יכולים להגיד שום דבר בניגוד לעמדת הבייס והמנהיג.
הבייס והבוס.
והבוס, שלטון
אין
שבו...
אין דבר יותר מעצמני, צריך לתת משהו לבייס.
כן, די. אז אל תיתנו משהו לבייס, אז תשלמו מחיר אישי בעבור משהו שאתם חושבים שהוא לא נכון. ואנחנו יודעים שאתם חושבים את זה, אתם מתדרכים את זה, אתם לפעמים אומרים את זה. גלנט כבר דיבר על זה שהוא רוצה לדחות את החקיקה, אז תדחה. אז תמצא את אותו אומץ ואותה אחריות שגילית בסיבוב הקודם, ופשוט תעמיד עובדה, ואם יפטרו אותך וישימו במקומך את, לא יודע מה, סמוטריץ', so be it.
אבל השאלה אם זה יגמור את הקריירה, זאת אומרת שאתה עובד, זאת העבודה שלך, אתה חבר כנסת, אתה שר, אתה עושה את השיקול שלך הרע, האם אני עכשיו בעצם מסיים את הקריירה, כי נגיד יבעטו אותו מהליכוד, או מתישהו הבוחרים בפריימריז ידרדרו אותו, ומפלגה אחרת אולי לא תקבל אותו בזרועות פתוחות, כי בואו, זה לא, אף אחד מהם לא איזה נכסים אלקטואליים סופר איזה. אז לעשות את המעשה הנכון, שמתיישר עם הערכים שלהם גם, ומה שהם אומרים בשקט באותו רגע, או... בגדול להיות מובטלים.
אז אתה יודע מה, אני אומר, אני לוקח את השיקול התועלתני שלך. איזה משמעות יש ללהיות שר, פרט לחלוקת ג'ובים, שזה תמיד נחמד, איזה משמעות יש ללהיות שר, אם אתה אפילו לא יכול לממש את הכוח שלך כדי למנוע את אחד מהאירועים הכי דרמטיים במדינת ישראל? מה המשמעות של להיות שר?
ישב אתמול ניסים וטורי והתראיין לאודי סגל, ושאל אותו אודי סגל בחדשות 13, מה... אם תעבירו את זה מחר, את הביטול של עילת הסבירות, מה ירוויחו מזה אזרחי ישראל? מה ירוויחו, אפילו לא אזרחי ישראל, הבוחרים שלכם? ולא היה לו מה להגיד, והתעקש איתו אודי סגל על זה, והתעקש, בסוף הדבר הכי קרוב לתשובה שהצליח וטורי לתת, זה מינויים. נוכל לעשות מינויים בלי שהם ייפסלו על ידי בית המשפט. וזה הסיפור כולו. באמת, אין כאן איזה אידיאולוגיה אמיתית מוצקה עם איזשהו ביסוס משמעותי. בסוף זה, אנחנו רוצים להיות יכולים ומסוגלים לעשות מה שאנחנו רוצים. בלי לדפוק חשבון לאף אחד.
וככל שהייתה אידיאולוגיה מסודרת, ויש אנשים שכן, יש להם רצון אידיאולוגי בדבר הזה, זה נמחק לחלוטין על ידי באמת אהבת הנקם שאיתה מריצים את הרפורמה הזו באופן שבו מריצים אותה.
כן, גם איפה הרפורמה הזאת באמת, כמובן האידיאולוגיה הראשונה שבחסותה הם עשו את הכל, זה לצמצם את הפערים.
כן, כשהם דיברו על שופט מרוקאי.
כן, אתם זוכרים שהם דיברו על שופט מרוקאי? איפה זה?
איפה שהוא באביב. זה נשכח באביב. כי כל פעם ניסו לתרץ את זה איכשהו אחרת, וזה לא מחזיק.
ולהניע, להניע רגשית אותנו, אבל זה לא עובד. זה לא עובד.
אותנו זה לא מניע רגשית, אבל באמת יש אוכלוסייה גדולה שזה מניע אותם רגשית.
כנראה שזה לא מניע אותם רגשית, אם צריך להניע אותם באוטובוסים מהתנחלויות אחת לשלושה חודשים, וזה מפגן הכוח שמצליחים להעמיד אל מול ההפגנות החוזרות כל שבוע של אנשים שבאמת מונעים רגשית על ידי הרצון שלהם לשמור על הדמוקרטיה כמו שהיא.
וכמובן שקרים, שקרים, שקרים כל הזמן, כך שהמפגינים נגד הם מקבלים כסף, הם מקבלים כסף.
כן, זה בכלל.
אהוד ברק, כן. וגם התמונות.
כן, התמונות מההפגנה של תומכי הרפורמה, שאתמול העלו כמה משרי הקואליציה וינון מגל, שהם בעצם תמונות מההפגנה נגד ההפיכה המשפטית. עכשיו,
שהייתה יום קודם באותו מקום.
כן,
הם לקחו את אותם
תמונות, הם לא אותה תמונה, אני אפילו מזהה אותה, כי יש כזה איזה חלק, כמו שעושים מצא את ההבדלים, אז יש שם איזה חלק שמואר באדום.
מה, בן דוד שלי עושה שלום שם.
ממש אפשר לזהות, כאילו זה ממש אותה תמונה, ומעלים. עכשיו, גם הגיעו אנשים להפגנה.
אתמול.
אתמול.
נכון, לא היה צריך את השקל.
לא, היה צריך לצלם ולעלות. וזה, אבל זה בדיוק, זה בקו ישיר לטקטיקה הזאת, להשתמש במה שאומרים עליך ולהחזיר חזרה. מאשימים אותך בהריסת הדמוקרטיה ואתה מחזיר, לא, אתם הורסים את הדמוקרטיה. אומרים להם, הפיכה משפטית, אומרים, לא, הפיכה צבאית. כאילו, זה כל פעם להחזיר את אותו הטיעון. אז עכשיו גם אומרים, הנה, יש כאן בכה, הם ממש מביאים את אותה תמונה של המחאה, של אותה מחאה.
גם יש
חזרה, משתמשים באותו.
יש שקרים שהם כל כך בוטים וכל כך ברורים, שהמטרה הנלווית שלהם זה לראות מי מהדהד את השקר, ולראות שמהדהדים את השקר, ולהדגים עד כמה אין ביקורת כשזה נוגע אליך, למי שמהדהד את השקר. לצורך העניין שר בממשלה, מי זה הבן גביר?
בן גביר, בן גביר, ולא למחוק אחרי זה, כי למה למחוק?
למה למחוק?
למה למחוק? ברגע שנודע שזה שקר. ואגב, עוד מקום של סימטריה מזויפת, הוא האלימות נגד צוותי תקשורת. זה שאתמול בהפגנה, הכל כך יפה ומפויסת של תומכי הרפורמה, הותקפו צוותים של ערוץ 12, של ערוץ 11 ושל ערוץ 13, והוברחו הכתבים בחסות המשטרה, ואם זה כתב של כאן 11 שחטף בקבוק בראש, או כתבת של 13 שהוברחה והותקפה באוטו שלה, או כתב של 12 ששוטרים באמת היו צריכים לחלץ אותו אחרי שקיבל מכות. וזה שהתקשורת היא כאילו עכשיו מטרה לגיטימית, זה מופרע, וזה שאף אחד מהם לא קופץ כדי לעצור את זה, אף אחד מהפוליטיקאים מיידית, זה כל כך מסוכן, ובעצם תורם להמשך השיסוי נגד התקשורת. עכשיו, למה אני אומר סימטריה מזויפת? כי ישר מיד אומרים, גם הכתבים של ערוץ 14 הותקפו בזה, זה לא דומה. וזה מעולם לא היה באמת באלימות, ואפילו רק ראינו בשבוע שעבר כשהיה את העניין של הרכבות, עומד הכתב של ערוץ 14, ובא מישהו ומדבר עליו באלימות, חד משמעית, אדם אחד, ומיד קפצו עליו 10 מפגינים אחרים והרחיקו אותו את האלים הזה. זה אף פעם לא דומה, ולא צריך לשקר בעניין הזה, שזה אותו דבר משני הצדדים, קיצוניים משני הצדדים, אלימות משני הצדדים, ממש ממש לא.
אגב, וגם אפילו...
ואגב, הפגנה אתמול של הימין, היא לא הייתה אלימה.
לא, היא לא הייתה אלימה. אבל כן? אפילו לא צריך לגזור מזה איזה שהן מסקנות הזה, שצד אחד הוא כביכול יותר אלים מהצד השני, אלא פשוט להסתכל על זה, שחלק מהאתוס של ההפיכה המשטרית הזו, הוא נגד הגופי הביקורת, ביניהם גם התקשורת. זה חלק מהמהות של הדבר, זה לא בג, זה פיצ'ר. זה חלק מהדבר, ובצד השני פשוט אין את זה. אין את אותה חשדנות כלפי התקשורת, אין את אותה שנאה כלפי גורמי הביקורת. זה לא קיים שם.
הנרטיב הוא של הצד שהיה מדוכא כל כך הרבה שנים על ידי הגופים הממסדיים האלה, בית המשפט והתקשורת, עכשיו מרים את הראש ומתקומם, אבל זה מתוחזק ויש אמת בדבר הזה. יש אמת שכן יש פערים, וכן יש מבט אולי חד צדדי, ובהחלט כן. האם שווה להחריב את הכל? האם שווה לשפוך, אני לא אוהב את הקלישאות האלה של לשפוך את המים עם התינוק.
עם התינוק, זה נורא.
כן, לא, כן.
כל איזה מטאפורה. מי החולה שהמציא את
ממש.
את הדימוי הזה? אבל אולי, לא יודע, רוז פיזם. זה משהו כאילו, מאיפה זה? זה היה לפניה, נכון?
היה לפניה.
כן, כן.
אבל היום יהיה בלגן. היום יהיה בלגן, אלא אם באמת יימצא איזושהי פשרת קסם על ידי הרצוג, שאתמול עבד קשה מאוד, ביקר את נתניהו בבית החולים, אחרי זה קפץ, פגש את גנץ, דיבר עם לפיד גם, וכאילו יש איזה מין הסכמה, רק הוויכוח הוא על כמה זמן יקפיאו את החקיקה.
יקפיאו את החקיקה, כן. וגם איזה ערבונות יהיו להקפאת החקיקה, כי ביבי, כאילו... אי אפשר לסמוך על מה שביבי אומר, אני מצטער שאני אומר את זה, אבל הוא שיקר יותר מדי פעמים ליותר מדי אנשים.
אני טועה אם כשביבי אומר, כשהוא מבטיח מה שהוא אומר, תסמכו עליי, האם הוא כבר ישר מתחיל לצחוק בעצמו? האם הוא כבר בשלב הזה, או שהפסיכוזה היא כל כך עמוקה, שזה שיש אמונה,
הוא חייב כבר להבין
הוא על הג'ורג' קוסטנזה, it's not a life, you believe in it.
אולי עם השתלה של הקוצב עכשיו, זה איכשהו סידר את הפעימות מסודרות.
לא הייתי בונה על זה.
אוקיי, לשפוך את המים עם התינוק.
זה לא לשפוך את התינוק עם המים?
כן.
לשפוך את התינוק עם המים.
כאילו, אני תמיד דמיינתי ששופכים את האמבטיה.
מרוקנים את האמבטיה, והתינוק מפנים.
ואז הופה, התינוק, כן.
הוא מחליק החוצה.
זה לא נשמע כמו דרך מאוד טובה לרוקן את האמבטיה. כמו שפשוט להוציא קודם את התינוק, ואז לרוקן.
זה בעיקר לא נשמע דרך טובה להיות הורה.
כן, כן.
אז זה ביטוי כבר בין 500 שנה, כי פעם היו מתקלחים כולם באותם מים. וכשהיה מגיע תורו של התינוק, המים היו כבר אחורים באופן שאי אפשר היה לשים לב, כאילו שהם בכלל לא שקופים ויש תינוק בפנים. אז סתם, זה ביטוי כמובן, אני לא חושב שזה באמת קרה, אבל גם באיזה עולם של פעם, אבא מתקלח ראשון, נכון? היום אתה היית שם את התינוק ראשון, והאבא נגיד מתקלח במים האחורים. פעם היה סדר, פעם, אדוני, אתה תינוק, כן?
אדוני, אתה תינוק.
אתה תחכה שאבא, אמא ואחיות וכל ההיררכיה, ואתה עם הגוף
הקטן שלך. השבוע לקחתי את הבנות לבריכה, וליד חתכה לנו אבטיח, והיא שאלה אותי איך היה אבטיח, ואמרתי לה, הגרעינים היו מצוינים, כי זה מה שאכלתי, רק את הגרעינים שאלמה לא רצתה לאכול, זה היום.
אני שנים ארוחות הערב שלי מורכבות משאריות, שאני מאחד לכדי צלחת אחת.
בדיוק.
אנחנו תכף עם BYD, Build Your Dreams, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל, כולל אפליקציות BYD המאפשרת לכם לאתר את הרכב בקלות בחנייה, להדליק מזגן מראש ועוד הרבה דברים אחרים, כפוף לתנאי החברה. והבוקר סיפורי אפליקציות ההיכרויות הגדולים שלכם, דברים בלתי נשכחים, לא יאמנו, מטורפים או מאוד מאוד מרגשים שקרו לכם כשהשתמשתם באפליקציות של היכרויות, 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. איליל, מה קורה בכבישים?
עשיתי, אבל... עשיתי.
כן, כן, יש לי עשתה עכשיו.
מה? מתי עשתה?
לא.
ממש בתחילת השיחה, ואז אתה חיפשת את התינוק והמים.
כן?
כן, כן, היא אמרה...
אז אולי השתנה משהו, עברו 3 דקות מה...
אני גם לא מרגישה שהיא עשתה.
נראה לי, היא אמרה אירון, אירון, אמרת אירון, כן, היה אירון.
כי היית נראית לי מעבר לסחורית הזה, כולך דרוכה ומחכה ל...
אני בעלם, לא, לדעתי היה כאן גליץ', אני לא זוכרת את איליל מדברת, וגם אתה לא.
אני גם לא, אני גם לא.
אתם NPC שקיבל מודעות.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חלומי בחסות BYD Build Your Dreams, מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל.
מידן, בוקר טוב.
בוקר טוב, מידן.
בוקר טוב.
מה נשמע, מידן?
בסדר גמור, טל, אביעד ותום, נכון? אני לא שכחתי אף אחד.
איך קראת לי? עוד פעם.
בואו נעשה שוב.
לא, טל, תום ושכחתי את השלישי.
מה אמרת?
הוא אמר.
אביה. כן, אוקיי.
ברח לו שם אז.
ברח לי, ברח לי, סליחה, מצטער.
השלישי, אני השלישית. אבל בסדר, הכל פלואידי היום, אה?
כן. אני חושב שונות בדרך כלל, מצטער.
מידן.
כן.
300 שקלים לקניות במגוון רשתות, BYD, Build Your Dreams, עם האפליקציה הייחודית של BYD, אתם יכולים לבדוק את מצב הטעינה, להפעיל את המזגן מראש לפני שאתם נכנסים לרכב, למצוא את הרכב בחנייה בקלות, ועוד הרבה הרבה דברים אפשר לשלוט ולהפעיל את הכל פחות או יותר. ספר לנו, מידן, את סיפור ההיכרות דרך אפליקציית היכרויות שלך.
כן, אני אספר לכם. הסיפור שלי הוא כזה, אני ב-2013 התחתנתי בפעם הראשונה,
מה, יש כמה שרצו מהטוב הזה?
רגע, ב-2010, סליחה, וב-2017 התגרשתי.
כן.
ואמרתי, בהחל מ-2017, אני לא רוצה אף בחורה בקשר רציני. אני רוצה שנה, שנתיים של שקט. באמת, שקט בקשר רציני. ועבדתי בזמנו בחברת ביטוח, והלכנו כל החברים ביחד לאכול ארוחת צהריים. והיה לי מותקן על הפלאפון האפליקציה של הטינדר. היה לי כרטיס, אבל זה לא מושקע.
כן.
כרטיס. שמנו עם כל החברים וזה, ואכלנו וזה, והאפליקציה נפתחה לי בטעות.
היה לי מותקן.
כן, אני לא...
כאילו מישהו, כאילו זה בא עם הטלפון, נפתחה לי בטעות.
היה לי כרטיס לא מושקע.
לא, באמת.
אתה מאוד פסיבי פה.
מהעזר של קמי. הכל קורה.
כן, לא, באמת. ואז אכלנו, ואז הסתכלתי בתום הפלאפון, והעברתי בחורות בפלאפון.
העברתי בחורות בפלאפון. תמשיך, תמשיך, אדוני.
אביה עוד שנייה באמת בא אליך.
לא, אני גם אמרתי, באייטם הזה אני לא אדבר רגע.
יופי, הוא רוצה שקט באמת.
סליחה, אבל זה מה שעושים בטינדר, לא? אפשר לנסח את זה בצורה יותר אנושית, נקרא לזה.
כן.
פחות סחורה, אבל כן.
זה חלק מהבעיה שיש לי עם האפליקציות האלה, כיף.
אז העברת, עשית סווייפים בטינדר.
וכנראה שבטעות עשיתי וי, כאילו העברתי אמינה, כאילו אישור על מישהו שכאילו לא הייתה כל כך נראית לי.
אוקיי.
ופתאום שולחת לי הודעה, ומתברר שיקר איפה שאני גר, ואמרתי ניפגש, לא ניפגש, ובסוף החלטתי שבאותו ערב שיאמם לי, והתקשרתי אליה.
כל הבחירת מילים שלך היא נוראית, אדוני.
אלא אם זה הולך לאיזה קתרזיס, אז
בשמול חכה
עם השיפוטיות, כן?
מה זה התחתנו? אז זהו, אז זה הסוף, הטוב.
כן.
ובסופו של דבר עדפתי אחריה, אחרי שיצאנו כמה פעמים והיא לא רצתה. אמרתי, תקשיבי, אני לא מוכן לקשר רציני.
בכלל לא רציתי אותך, נלחץ לי בטעות, הטלפון היה, זה פתוח.
כן.
הותקן לי
האפליקציה.
היא נתקע.
ואז נתקשתי שאני מתגעגע אליה.
כן.
או, תודה רבה, רגשות אנושיים, כן.
לא, ברור.
לא, גם שיש פתאום רגשות אנושיים, אז כאילו צריך למחוא כפיים. לא, זה הרגיל. חיים שלי, זה הרגיל.
אני סוגד לה היום, בוא נגיד ככה.
כן, הכל קיצוני אצלך, או שאתה לא מעוניין או שאתה סוגד.
אני נפלתי עליה בטעות, זאת אני סוגד אותה, מעריץ אותה.
היום אנחנו נשואים, עם שני בנים, ועם הבת מהניסויים הראשונים שמאוד אוהבת אותה.
כן.
וזה התיקון שלי, הניסויים הראשונים.
יפה מאוד.
היא שינתה אותי מקצה לקצה, מבחינת עבודה.
נשמע ככה.
מבחינת אופי ודרך מחשבה.
יופי.
כן.
תגיד רגע, והאפליקציה עדיין מותקנת?
לא, מה פתאום. חס וחלילה.
אוקיי.
אתה יודע, קופץ לי התראות בפייסבוק פתאום, אתה יודע, אבל... לא, מה פתאום?
בסדר. לא, יפה, יפה. זאת אומרת, אתה אומר שבכלל לא רצית, לא התכוונת, לא זה, ופתאום באה האהבה הגדולה של החיים שלך.
לגמרי. זה האהבה הכי גדולה של החיים שלי.
יפה, דברים טובים קורים לאנשים טובים, עידן.
תודה רבה.
תודה, עידן.
תודה רבה.
ביי.
ביי.
הוציא אותי משלוותי, אתם שמים לב, כן?
על הרגע הראשון.
על הרגע הראשון.
עינב?
כן.
מה שלומך?
טוב, מה שלומכם?
בסדר.
עינב, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. בכל רכבי BYD החשמליים יש אבזור עשיר, כולל מערכות בטיחות מהמתקדמות בעולם, קרוז קונטרול אדפטיבי וזחילה בפקקים. הרכב יודע להתנהל בהתאם לתנועה שלפניו, יש גם מסך מולטימדיה ענק, מסתובב, גג פנורמי עם פתיחה רחבה. כל מה שאתם יכולים לחלום עליו.
איך אני אוהב קרוז קונטרול, תקשיבו.
אני לא משתמש בזה בכלל.
וואי, התחלתי להשתמש בזה. אני שולט בקרוז ברמה מטורפת.
איפה?
באיילון, כביש 5, לא, ברגע שאין פקקים, יש לי איזה 4 דקות טובות, 4 דקות טובות בלי ללחוץ על הפדל.
עינב, ספרי לנו את מה קרה לך באפליקציית היכרויות.
אוקיי, הסיפור שלי שאחרי איזו תקופה שנפרדתי מהאקס שלי, חזרתי בעצם, אמרתי, טוב, אני צריכה למצוא מישהו, אני רוצה כן לחפש זיוט וזה, אבל כאילו לא עבד. נכנסתי לאפליקציה של ההיכרויות, אני לא אזכיר שמות, ודפדפתי, יצאתי כמה דייטים כאלה, לא משהו, ופתאום קופץ לי בחור שמוכר לי ממש, ואני כזה לא מזהה כי עברו בכל זאת הרבה מאוד שנים, ואני עושה צילום מסך, שולחת לחברה שלי מהתיכון, אני אומרת לה, תגידי, זה איתי? זה כאילו זה האקס שלך מהתיכון? היא אומרת לי, כן, נפגשנו לפני כמה שנים וזה, ולא, זה כאילו, הוא היה בצבא, זה לא עבד.
והוא קפץ לך בטינדר במקרה?
כן, במקרה.
כמה שנים אחרי התיכון?
בוא נגיד היום אנחנו 20 שנה, אז 15 בערך.
אוקיי.
והוא היה נראה לי מוכר, אבל הוא נורא השתנה, כי אתה יודע, תיכון אחר כך דבר וחיים וזה. וקיצור, אני לא, כאילו לא עשיתי לא סווייפ לימינה, לא שמאלה, סגרתי את האפליקציה. זה כמה ימים הוא קופץ לי שוב. אני אומרת, וואי, ממש מעניין מה קורה איתו. עשיתי...
אגב, האפליקציה מזהה שלא, יש מצב כזה שבו אתה לא רוצה להתמודד עם השאלה, אם כן או לא, אתה יוצא ממנה.
אז היא אומרת, אוקיי, זו שאלה שאני אציף שוב.
נכון, זה יחזור אליך ברגע שלא ציפית לו.
הוא לא התחמק מהדילמה הזאת.
בדיוק, בדיוק.
כן, אז עשיתי סווייפ ימינה, יופי, יש מאץ' מדהים. אמרתי, טוב, התחלתי, שלחתי לו הודעה. אני, כאילו, אני יזמתי, שלחתי לו הודעה. איתי, מה קורה? מה זה? ואז התחלנו לדבר כזה על העבר ועל כל השנים האלה שלא היינו בקשר, על התיכון, על החברים. ממש כאילו הייתה שיחת ידידות, שזאת הייתה המטרה שלי מלכתחילה.
כן,
בגלל זה נכנסת לאפליקציית הידידות טינדר, כן?
נכון, נכון.
בגלל שיחות הנפש.
הוא היה אקס של חברה קרובה שלי, מה הקשר? והתחלנו לדבר וזה, ואמרתי לו, שומע, בוא, כאילו, אני הצעתי להיפגש לבירה.
בירה ידידותית. חבר'ה, בירה ידידותית. בירה שחורה.
כן, בדיוק. ואפילו לא התאמצתי, כאילו, לא התאפרתי, לא התלבשתי, ולא כלום, פשוט כזה, ירדתי מהבית.
באת להמם אותו טבעי, בואי.
אולסטר וגופיה.
ישבנו ב...
רואה, השיר הזה גדל גם עלייך.
מה?
השיר הזה גדל גם על אביה, לא משנה, קטנוניות שיש לנו פה, כן.
בקיצור, באמת, הכי ידידותי, הכי קז'ואל, להיפגש, לסתם כזה, לדבר על מה שהיה. ונפגשנו לבירה, וזהו, ובסוף הערב, הוא בא לתת לי נשיקה.
ידידותית?
לא ידידותית, נשיקה על השפתיים. ואני כזה... שומע? זאת לא הייתה, זאת לא הייתה הכוונה.
אתה לא רואה שאני בלי איפור, אדוני?
נכון. לא התאמצתי אפילו, אני עם טבע נאו, זאת לא הייתה הכוונה. ובאמת היה לנו מאוד, נחמד, השיחה זרמה, היה לנו כיף, היה
דווקא
באמת...
כאילו מבחינתך זה לא היה טעון, כאילו של משהו רומנטי.
נכון, כאילו לא, אני לא הייתי צריכה כביכול לבוא להרשים, כי סך הכל, כאילו מי חשב, או מי, אני לא חשבתי.
קצת התעממות בדיעבד, כן, בתוך כדי, אבל בסדר, בוא נזרום עם הנרטיב.
אבל זה קצת הצלם אותי בלי שאני רואה. בלי שאני יודעת, אבל צלם אותי, אבל בלי שאני יודעת, וככה יוצאת התמונה הכי טובה, וככה אני יוצאת הכי טוב.
אבל גם אני חושב שמה שמשותף לעינה ולמידן קודם, זה שכנראה לאנשים נורא קשה להודות בזה שאנחנו מחפשים אהבה, אז אנחנו רוצים להתנהג כאילו אנחנו מועדים לתוך זה.
לא, אבל היא אמרה שהיא רצתה לחפש אהבה.
בסדר, והיא אמרה, הלכתי איתו לבירי ידידתית, לא התאפרתי, רק לדבר על אהבה, רק זה, כן.
נכון, כי היה לי נורא נחמד, כי זה היה מישהו שאנחנו, שהכרתי במשך הרבה מאוד שנים, ואז כאילו פתאום הפער הזה של 15 שנה, לא...
זהו, בתוך כל האפליקציה הזאת, עם האנשים שלא מכירים, והיא באמת, יש שם איזושהי חוויה של בדידות, אז לראות פתאום פרצוף מוכר...
כן, אבל מי לראות פרצוף מוכר ועד אשכרה לשבת איתו בבר,
בבירה
שחורה וזה.
נכון, אבל היינו...
נו, ואז הוא בא ומנסה לתת לך נשיקה.
אמרת לו, חד משמעית לא.
לא, אבל כן היה לי נחמד בחברתו.
כן.
אז נפגשנו שוב.
לידי בבירה, כן.
לא, זה... 0% אלכוהול. אני חושבתי שאני יכול להיות...
בד לייט.
הבנתי שיכול להיות שטעיתי והיה לי נחמד איתו, אז המשכתי להיפגש, כאילו המשכנו להיפגש ואני המשכתי להציע כל מיני מפגשים, אחר כך הוא גם התחיל להציע, והאמת שעד שהתנשפנו ועד שזה לקח הרבה זמן, אבל אם אני כאילו רגע עושה פספורט להיום, אז אנחנו כבר, אנחנו ביחד כבר 5 שנים, ויש לנו ילדה ביחד.
ואת עדיין לא בטוחה כאילו לאן זה הולך.
וכל זה בשביל לספר לחברה שלך מה נהיה איתו.
בדיוק. כי אתה... כאילו, אמרתי, יאו, מה יקרה? זה היה חבר של דפנה, מה היא תגיד? מה זה?
דפנה עוד בסיפור?
כן, מה דפנה אמרה?
היא יודעת, כן,
היא הייתה בחתונה?
לא, היא לא הייתה בחתונה, אבל...
למה?
אבל ביקשתי את...
למה היא לא הייתה בחתונה?
אנחנו יודעים למה היא לא הייתה בחתונה.
למה היא לא הייתה בחתונה?
די, זה רק שלה מלפני 15 שנה.
זה גם חתונה ידידותית, זה לא עכשיו...
נכון. נראה לי... לא, האמת שהתחתנו רק לפני שנתיים, שנה וחצי.
ו?
בגלל כל ענייני קורונה וכאלה.
אז זה היה מצומצם. ודפנה לא נחשבת.
לא נכנסה לרשימה.
לא היה לה תו סגול.
אבל היא כן נתנה את ברכתה, ואמרתי, תקשיבי, אני מתלבטת מה לעשות פה, אחרי שהבנתי שזה קצת יותר מידידותי.
די, זה אקסלה מלפני 15
שנה.
זה ממש... מוצג ארכיאולוגי. כאילו מה? פרה-היסטוריה. כאילו מה? בואו. טוב, יפה. עינב, תודה.
תודה עינב.
תודה עינב. יאללה
ביי. למי אנחנו ניתן 600 שקלים נוספים לקניות, האם לעינב עם הסיפור הזה, או מידן שהכל קרה לו במקרה.
הנה, כולם מסתכלים עליי. מידן זה כאילו אני אפנה לו את הלחי השנייה, ואני רוצה להיות האדם הזה, ואני רוצה לתת לו רק אהבה. לכן מידן, אתה...
יפה מאוד.
מקבל את
הכסף. את כל הפול 600?
כן.
זה, כן. זה מה שהלורד אנד סייביור היה רוצה.
אוקיי.
זה מה שישוע הנוצרי היה רוצה שתעשה.
בסדר.
נכון.
פה בישראל ירוקים על נוצרים לאחרונה, אנחנו לא...
בסדר.
לא, אני אוהבת להזדות עם החלש, כן, כן.
אוקיי, אוקיי. מידן, אז קבל 600 שקלים נוספים.
אתה לא מבין מה קורה.
כי אני עמום, אני קצת עמום. בסדר, אמרתי, מקסימום נחלה, כאילו, אבל סבבה.
Kill them with kindness.
זורם.
בדיוק. רק אהבה תביא אהבה.
אז סיפרנו לכם על האפליקציה הייחודית של BYD, Build Your Dreams. מותג הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל. עם האפליקציה אפשר לאתר את הרכב, להפעיל את הכל, את המוזיקה, את המזגן, את הגג, מה שאתם רוצים. מחר אנחנו מחפשים, וזה אתם יכולים כבר ליצור איתנו קשר מעכשיו, אנשים שיש להם קול דומה למישהו מוכר, אוקיי?
כן.
אם תמיד שאתם מתקשרים לאנשהו, אומרים לכם ובטוחים שאתם מישהו אחר, מישהו מוכר שמזהים את הקול שלו, תשלחו לנו וואטסאפ עכשיו ל-0549 054-999-0549-054-999-0549. אליל עושה לי פה כל הזמן מיינד גיימס עם המספר. מה נסגר? 054-999-4399. גם בלבלת עצמך, את רואה איך שכתבת את זה, פתאום הכניסה פה מקפים לא קשורים. משהו.
מקף אחד יכול להרוס חיים, באמת.
ובאמת 40 שנה אותו מספר. וכל יום הוא מפתיע מחדש. אז אם הקול שלכם, הקול שלכם נשמע כמו קול של מישהו אחר, 054-999-4399 בוואטסאפ.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
טוב, קודם כל, ביבי שוחרר מבית החולים.
שוחרר בשעה
טובה, רק בריאות.
בשעה מדויקת, בדיוק בזמן.
בזמן להגיע לכנסת, לגמור את כולנו.
זה לא, אבל בדרך כלל אחרי שמשתילים קצב לב צריך כזה להיות בבית ולנוח ולא לזוז ולא גם לדעתי להתקלח.
גם לא להעביר חוקים, יש בפמפלט של הזה כתוב באלון, לא להעביר חוקים. 48 עד 72 שעות.
זה בקטנטן כזה.
כן,
זה תלוי בהרגשה.
בדיוק, זה ליד התופעות.
להתייעץ עם הרופא לפני.
נכון, נכון.
אתם חושבים שכאילו כשהוא התאשפז אז עשו לו את השאלון הזה, כי הם חייבים, יש שאלות מסוימות שהם חייבים לשאול, זה כזה, יש לך מתח בעבודה אולי? יש משהו שמטריד אותך באופן מיוחד? והם יודעים שכן.
כן, לא, ואז הם אומרים, זה שאלות רק לפרוטוקול.
לפרוטוקול, לפרוטוקול.
ככה, כי אנחנו יודעים.
אני שואל את זה כי אני חייב לשאול את זה.
כן.
סיבה שאני שואל את זה כי אני, כן.
עכשיו גם ידוע רקורד האמינות של נתניהו. גם בזירה הפוליטית וגם באישי.
אה, הוא אומר להם לא.
לא,
שום דבר.
מה פתאום?
מה פתאום?
תקשיבו, אני, פתאום הייתה לי הערה אחרי הסרט של ברבי, והיא כזאת, אוקיי, אחרי בדרך כלל השתלות השתלות קוצב לב או כל מכשיר לבבי, אז יש זמן הסתגלות. עכשיו יכולות להופיע בזמן הסתגלות הזה, כזה תופעות לוואי שהן תחושות כמו חוסר ביטחון או דכדוך. שזה, אני לא יודעת אם אני רוצה את ביבי עכשיו עם איזשהו משהו עצוב בעיניים, כאילו...
כן.
או שאולי דווקא כן, אולי זה הדבר האנושי לעשות כרגע.
השאלה אם זה דכדוך, ואז אתה חייב איזה משהו שירים, כמו... או שזה דיכאון, כמו נגיד איזה אקשן, איזה הפיכה כזאת טובה, או שזה דיכאון שאז... אין לך כוח לכלום, ואתה רק רוצה לחזור למיטה.
אני מבינה,
ושאומר לו, ורוטמן ולווין, זה היום, זה היום, אנחנו מחזירים את הדמוקרטיה. ואומר לי, חבר'ה.
אין סינק בין הרגשות, אין סינק.
אז זהו, אני הולכת לפי הסרט של ברבי. כי בסרט של ברבי, הפרמיס שם זה ש...
משתילים לה קוצב לב, כשהיא לקראת הצבעה גורלי.
לא, אין לה
כן, איברים. אם כן, אני רץ לראות.
אין לה באמת איברים, זה גם... אבל ברבי מתנהלת בעולמה, ככה זה בהתחלה שפר, עולמה הרגיל של הברביות, הכל קורה, הכל טוב. ואז הסרט מתחיל שפתאום היא מתחילה לחשוב מחשבות על מוות. וזה, כאילו פתאום מקבלת, כן, איזושהי תודעה אנושית.
כמו המטריקס כזה.
כן, כן, כן. ואז משם הכל מתחיל להתגלגל ולזוז ולנוע. וכאילו קצת מרגיש לי שזה אולי התהליך שאני מקווה ומייחלת שביבי עובר עכשיו.
שהוא פתאום חושב מחשבות שמוציאות אותו מעולמו?
כן.
מחשבות סבירות על עילת הסבירות?
כן, כן, שאולי גם אנחנו... מה זה חיים בכלל? מה אני משאיר פה אחריי? ואולי זה בדיוק הזמן לחשוב את המחשבות האלה.
תראי, ביבי כן, הוא כן חושב כל הזמן על... על,
על מה יישאר אחריו, המורשת על שלו. על
לגאסי, בדיוק.
זה הדבר בעיקרון הגדול שמעניין אותו, זה איך יזכרו אותו בדיעבד, הוא רוצה להיות גדול מבן גוריון הרי.
בגלל זה גם מאוד חשוב לו להעביר את ההסכם עם סעודיה, וכל הדברים האלה שהוא מבין שזה כאילו ההזדמנות האחרונה שלו.
כן, אבל
למנוע מאיראן גרעין ולהתנרמל עם סעודיה.
זה שיש כאן את עניין החוסר ביטחון...
זה גורם משמעותי.
גם הדכדוך הזה, זה כאילו, אוקיי, אז ננרמל עם סעודיה ומה? ואז מה? זה ימנע את הבדידות? לא.
גם אני חושב שרשימת הסימפטומים כזאת, היא כזאת שגם הייתה לביבי קודם. אתה לא באמת יכול לדעת אם זה, הרופאים לא ידעו, חוסר ביטחון, פרנויה, נטייה לראות את המציאות אחרת לגמרי, שלא בטוח אם אתה כרגע הוזה או לא הוזה, או סתם משקר. תגיד, אתה חושב שהוא אכל את האוכל של בית החולים? הוא היה עכשיו בכל אופן איזה שלושה ימים.
אין שום סיכוי שהוא אכל את האוכל של בית החולים.
פירה פירה היא כזה, עם מרק דלוח, שמנחיתים.
אני לא אוכל את האוכל של בית החולים.
זה גם פירה בלי חמאה, נכון? כי זה כאילו צריך להיות
כשר.
חבר'ה, הוא הזמין, הוא עשה וולט לבית החולים.
מי שילם?
אנחנו. מי ששילם על הקוצב, כמובן.
מישהו שילם?
שלא בסל הבריאות.
מישהו שילם.
נכון,
אבל זה לג'יט, אבל כאילו.
כן, הרופאים יכולים לרשום את הקוצב הזה, נכון, שהוא לא בסל הבריאות.
כן.
והוא לא זול.
הוא לא זול.
כן.
מתאים לו גם להזמין כזה קוצב לב עם ג'נטים, או כאילו שיפורים כזה, בצבעים, עם ניאון. זה כבר משלמים, זה משולם.
כמידי שני, אחרי החדשות של 9, אנחנו נארח כאן היום מומחית, מומחית עורך הדין בתחום הרגולציה של המועצה הישראלית לצרכנות, אבל שאלות שלכם על ענייני זכויות צרכנים בחופשות, טיסות, מלונות, מתי מותר לבטל, אסור לבטל, לקחו לי ככה, הטיסה התעכבה ככה.
פיצויים.
אני הכי אוהבת שהטיסה היא במחיר, יש טעות במחיר של הטיסה, וזהו, זה
ננעלו.
נתת נסעת, זהו.
לפעמים מנסים להתנער מזה, כן, יש מעבר.
כן, כן. לא, לי זה לא קרה.
יש כל מיני עניינים שאם הטיסה מתעכבת מכך וכך שעות, אז אתה צריך לקבל פיצוי.
כן.
בקיצור, יש המון המון שאלות, ואנחנו בעונה של חופשות וטיולים, אז כל השאלות הצרכניות שרציתם לשאול, אולי סביב מקרים אישיים שקרו לכם, אולי סתם דברים שמסקרנים, בענייני חופשות, טיסות, נסיעות, 054, וואטסאפ, 054-999-4399, 054-999-4399.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
מעניינים.
בסדר, שוב הגענו למקומות האפלים בלחן.
שההפקה עצמה, המפיק עצמו לא ידע שהם קיימים.
זה כבר ה-AI הלחין לו. זה הוא אמר, קח את הביט הזה ותמשיך אותו איזה שעה וחצי.
אז ביקשנו שתשלחו לנו את השאלות שלכם. היום אנחנו בתקופת נסיעות, טיולים, טיסות, חופשות, מלונות. אנשים לא בהכרח מודעים לזכויות שיש להם כצרכנים. וביקשנו מכם לשלוח את כל השאלות. קיבלנו המון מקרים אישיים כאלה. נאמר בוקר טוב לעורכת הדין הדס יעקובסון, מנהלת רגולציה במועצה הישראלית לצרכנות. היי.
היי, בוקר טוב.
מה נשמע, הדס?
בסדר גמור.
יופי.
אז נתחיל עם שאלות.
קדימה.
יאללה.
אוקיי. מאזין שואל, שאלה למומחית. בעקבות עיכוב בטיסה, זו שאלה שגם אביה וגם אני אהבנו, לא הגעתי לקונקשן, וחברת התעופה הלינה אותי על חשבונה. עד כה, סבבה. לי כבר היה מוזמן מלון ביעד, אליו הגעתי רק למחרת, שלא הספקתי לבטל. יש מקום לתבוע את עלות הלילה ששולם ולמעשה לא נוצל, ואני גם מוסיף לשאול את מי הוא יכול לתבוע פה.
אוקיי, אז קודם כל בוא נתחיל מהבסיס. כשהטיסה שלנו לא יוצאת בזמן, יש לנו חוק שנקרא חוק שירותי תעופה, שבעצם מעניק לנו פיצוי. הפיצוי הזה בדרך כלל מגיע רק בעיכוב של למעלה משמונה שעות וכולי. אבל אם התעכבנו רק בשעתיים, אבל בעקבות העיכוב של השעתיים פספסנו את הקונקשן והגענו ליעד הרבה הרבה אחרי, אז כמובן שבאמת צריך להלין אותנו ולתת לנו את כל השירותים הנלווים. בנוסף, מגיע לנו פיצוי כאילו הטיסה בוטלה או נדחתה בלמעלה משמונה שעות, והפיצוי הוא פיצוי שמשתנה בהתאם ליעד. יכול להגיע עד 2,000 שקל, 1,000 ומשהו, זה מאוד מאוד תלוי ביעד ובמרחק. הפיצוי הזה לא כולל את כל הנזקים שנגרמו לנו. זאת אומרת, היה והמלון הוא, אני יודעת מה, שילמתם על סוויטה מפוארת בעשרות אלפי שקלים, ופספסתם את הלילה שם, אז כמובן שאותם 1,000 או 2,000 שקלים לא יחסו את זה, אתם רשאים לתבוע פיצוי על הנזק הממשי שנגרם לכם על הדלתא.
לתבוע את מי? את חברת התעופה שלא יצאה בזמן?
בדיוק. זה הבן אדם שלכם.
זאת אומרת, גם אם חברת התעופה התעכבה ביציאה, נגיד מבן גוריון, היה אמור להיות קונקשן ברומא, איחרו, פספסו את הקונקשן ברומא, הילינו אותנו ברומא, אבל פספסנו את המלון בניו יורק, אפשר לתבוע אותה על המלון הזה.
אפשר לתבוע קודם כל על הפיצוי שקבוע בחוק, שזה פיצוי קבוע לפי מרחקים. היה וזה לא מכסה את כל הנזקים שלנו, אנחנו יכולים לתבוע את מלוא הנזקים
על ההפרש.
על ההפרש, בדיוק.
תגידי, אפשר לתבוע את בוקינג עם מזמינים מלון, ואז מאיזושהי סיבה מבטלים את ההזמנה, זאת אומרת בוקינג או המלון מבטלים את ההזמנה, ואז מה שקורה זה שחייבים להזמין מלון קצת בסמוך לתאריך שנוסעים, ככה שהוא יקר יותר. בדיוק.
שאלה מה הסטטוס פה של בוקינג, האם הם רק סוחרים, הם לא המלון עצמו הרי, כן?
נכון.
הסטטוס של בוקינג, בוקינג היא לא אוהבת להתייחס לעצמה כאיזה סוג של מתווך, אבל לבוקינג יש בהחלט מעמד, כי אנחנו פונים לבוקינג, אנחנו בעצם הם אלה שמציגים לנו את כל התנאים של העסקה, ולכן יש לנו עילת תביעה נגדם. בוודאי כאשר מדובר במלון בחול, שממילא יהיה מאוד קשה לתבוע אותו בארץ וכולי, בוקינג היא הגוף הרלוונטי עבורנו, וכשמבטלים לנו מלון מאוד מאוד ממש בסמוך למועד החופשה, זה הפרת חוזה שלהם. הפרת חוזה, קודם כל כמובן מגיע לנו את כל הכסף, שזה בכלל לא צריך להתפקח על זה אפילו, ובנוסף, אם נגרם לנו נזק וקנינו, נגיד, הזמנו מלון זהה או דומה במחיר יותר גבוה, אז זה בעצם הנזק שנגרם לנו, הדלתא בין המחירים, והנזק הזה אנחנו בהחלט רשאים לתבוע, בטח.
כן, קרה לי.
איך את מוכיחה את ההפעה? את צריכה לבדוק מה היה המחיר של אותו מלון שהזמנת, מתי שרצית להזמין מלכתחילה?
נכון, אנחנו צריכים, בגדול, נגיד אם הזמנו מלון לצורך העניין ב-500 דולר, וביטלו לנו, והיינו צריכים להזמין עכשיו אחד אחר. אנחנו מכירים את זה יותר מטיסות. קנינו טיסה הרבה לפני הזמן, הזמנו טיסה, ופתאום זה מתבטל ממש ככה ימים ספורים או בשיא הקיץ.
הטיסה מצידה של חברת התעופה מתבטלת.
נכון, ופתאום מחירי הטיסות מאמירים, אנחנו והופכים באמת לא ריאליים, אז ברור שנגרם פה נזק מאוד מאוד גדול.
זאת אומרת, אם אני קונה טיסה וחברת תעופה מבטלת אותה, ואז אני כבר יש לי את כל החופשה מוזמנת, המלון, אוטו, whatever, ואני קונה כרטיסים יקרים יותר, אני יכול לתבוע את החברה שביטלה את הטיסה?
אתה יכול לתבוע, שוב, זה לא, אתה יודע, באופן אבסולוטי ומיד חתיך בתואר.
אין איזה מיליון אותיות קטנות שמגנות עליהם ברגע שאני קונה את הכרטיס?
א', יש, בוא נתחיל מזה שיש. מיליון אותיות קטנות, חלקן רלוונטיות, חלקן לא. הדבר הכי שאתה צריך להוכיח זה שקודם כל באמת נגרם נזק. שתיים, שמדובר בביטול שהוא ביטול באיזושהי שליטה של חברת התעופה. זאת אומרת, אם לצורך העניין היה ענן וולקני ואף אחד לא יכול לטוס, לא נראה לי שיחזיק.
נגיד עכשיו, אני קראתי שהיו המון ביטולים של חברת תעופה מסוימת, לא ישראלי דווקא, ביטלו אלפי טיסות, כי יש עומס על נתיבי התנועה בעת הזו. האם זה משהו שהוא מעבר לשליטתם או בתוך שליטתם?
כן, אני חושבת שדווקא עומס הנתיבי התנועה בעת הזאת, שוב, זה משהו שאמורים לצפות כי אנחנו בעונת הקיץ, וזה מאוד סביר שיהיה עומס, אז אתם צריכים איכשהו להאריך לזה. אבל שוב, זה נורא תלוי אם מדובר באמת באיזה מצב מאוד חריג. אנחנו מכירים את זה יותר באמת או מפני מזג אוויר, שזה קלאסי,
כן.
מצב שחברת התעופה לא אשמה, או ממצב באמת של שביתות מוגנות. פתאום, אתה יודע, אף אחד לא מגיע ויש שביתה שהיא מוגנת, וזה, אי אפשר להאשים את חברת התעופה, כי היא לא יכולה לצפות את זה.
כן.
כל מה שאתה צריך זה חבר שכן קורא את האותיות הקטנות ויודע בדיוק מתי ואיך ככה. חברה שלי באמת טסתי לחול, לא ידעתי כל מה שקרה, שהיה ביטול וזה וזה, היא אומרת לי, את לא מבינה, אנחנו עברנו מלון וגם אנחנו מקבלות על זה כסף. כמה שיצא שאני טסתי ובאמת רק קיבלתי על זה כסף, זה היה מדהים, אבל זה היה באמת עם בוקינג. שנסענו לאירוויזיון והיינו צריכים...
מה לגבי, מה לגבי משהו שהוא משמעותי, אני חושב, עבור הרבה אנשים, ביטולים של כרטיסי טיסה מצד הלקוח. נגיד מוצר שאתה קונה, הרי אתה יכול להחזיר אותו באיזשהו פרק זמן לחנות, אבל כרטיסי טיסה זה לא אותו דבר.
נכון, כרטיסי טיסה, בכלל, עסקאות תיירות למיניהן, זה לא משנה אם זה מלון בארץ או טיסות או חבילות, התנאי ביטול שלהם הם תנאי ביטול מאוד מאוד קשים. אז בואו נתחיל מהבסיס. הזמנתי טיסה, מותר לי לבטל אותה, ויש פה שני תנאים וצריך את שניהם. בתוך 14 יום מיום ההזמנה שלי, ובתנאי שנותרו, ועכשיו שימו לב, לפתוח מחשבונים של נאסא, 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות. זה ככה המחוקק בחר לנסח את זה.
ימי מנוחה זה שישי שבת מן הסתם, ראשון אולי בחול.
זה רק שבת.
אה, רק שבת.
אבל אנחנו עדיין במין מצב שאם הזמנו מאוד מאוד מוקדם, בחורף הזמנו לקיץ, אז רק 14 יום נוכל לבטל. כי אחרת עבור 14 יום. ואם הזמנו בדקה ה-90, אז אין לנו 7 ימים שאינם ימי מנוחה.
כן.
אז הזכות לביטול היא זכות באמת נורא נורא מצומצמת, זו תקופה מאוד מאוד...
אבל גם הביטול הוא... כי הרבה פעמים חברות תעופה, יש להם מדיניות אחרת, שאתה יכול, לא, אתה לא, אתה אמור לקבל את הכסף חזרה, או שנותנים לך את זה כדי להחליף טיסה, או בניקוי של איזה דמי ביטול, או מה?
יפה. כשאנחנו מדברים על ביטולי עסקאות, אנחנו מדברים רק על כסף כרגע. כל נושא הזיכויים, שוברים, החלפה בטיסה אחרת, זה עניין של מדיניות של חברת התעופה, זה לא מוסדר בחוק, אנחנו מדברים על הזכות של הצרכן לקבל כסף חזרה לכיס. אז יש לך זכות לקבל כסף, זה כמובן בניכוי דמי ביטול, דמי הביטול הם או 5% ממחיר העסקה, או, אבל לא יותר מ-100 שקלים. זאת אומרת, אי אפשר לגבות לך יותר מ-100 שקלים לכרטיס.
מה אם, עכשיו אני מאתגר אותך עם זה.
קדימה.
הרבה פעמים, או בבוקינג, או ב-Airbnb, אפשר להזמין, וזה non-refundable. זה, מראש אתה אומר, זה ללא אפשרות ביטול. ב-Airbnb, הרבה מהדירות שאתה מזמין, אתה יכול לבטל, נגיד, רק ב-24 שעות הראשונות, או 48, זאת אומרת, אתה ביודעין מסכים לזה. האם בעצם החוק חזק מההסכמה שלך באתר?
שאלה מעולה. אז קודם כל נתחיל מזה. החוק הוא חוק, החוק הוא נשיקה חוק קוגנטי, אי אפשר להתנות עליו. זאת אומרת, אני לא יכולה מחר להגיד, אצלי אין ביטולי עסקאות, אין דבר כזה. אבל, ולא סתם ציינת את בוקינג ו-Airbnb, שהם לא חברות ישראליות, והם לא חברות, זאת אומרת, חברות שחוקי הגנת הצרכן חלים עליהם בנסיבות מאוד מאוד מסוימות. אבל כשמדובר בחברות זרות או במלונות זרים, שמאפשרים לנו באמת יש לנו, מצד שני יש לנו גם את הצד ההפוך, הם מאפשרים נגיד לבטל עד הרגע האחרון,
נכון.
שאין לנו בחוק, ומצד שני non-refundable. אני יודעת שבגדול למלונות בארץ או לטיסות בארץ אין את האופציה הזאת, אין את האפשרות להתנות תנאי כזה, כי זה מנוגד לחוק.
תגידי, כמה מקרים סביב ביטולים, פיצויים וכאלה מגיעים לבית משפט?
אוי, המון, 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 המון.
וואלה.
אני אגיד יותר מזה, המועצה לצרכנות, שהיא בעצם ארגון הצרכנים היציג, והיא כמובן חברה, היא חברה ממשלתית, בסדר? לא, אנחנו לא מקבלים כסף מהצרכנים, אלא באמצעות המיסים שלהם כמובן. אז אנחנו מטפלים בזה. בגדול, אלינו פונים כשהחברה תעופה לא מחזירה כספים, אנחנו הגוף הרלוונטי, ובאתר שלנו יש אפילו כתבי תביעה לדוגמה לתביעות קטנות, כדי שאנשים יוכלו לממש את הזכויות שלהם. זה עובד. זאת אומרת, זה באמת עובד.
זאת אומרת, אפשר לשמש בטמפלייט, בתבנית הזאת, כדי להגיש תביעה באופן עצמאי.
אבל החברות, התאגידים הללו לא מעדיפים להתפשר מחוץ לבית משפט, מאשר עכשיו על כאלה סכומים קטנים ללכת לתביעות?
אז הרבה פעמים זה מה שנקרא, הם משחקים. זאת אומרת, אתה מנסה לבד, ואז הם פתאום לא עונים, או כן מוכנים או לא מוכנים. אנחנו פונים, ובדרך כלל זה עוזר. ואם הם ממש ממש מתעקשים, אז בדרך כלל כשמגיע כתב התביעה, הם איכשהו ככה מתרצים כמעט, ואם לא, אז בית משפט מכריח אותם, כמובן כשהצרכן צודק.
יש גם אתרים בינלאומיים, יש כמה וכמה כאלה, שהם בעצם טוענים שהם ילחמו בשבילך את המלחמה מול חברות זרות. כמו שאתה אומרת שהחוק נגיד הישראלי הוא חל על בטח על אלה, על ישראל, על ארקיע ואולי חברות שיש להם משרדים כאן. אבל יש הרבה חברות שאתה מזמין ברשת. האם זה דבר מהכירותך שהוא יעיל ואמין? כי הם לוקחים איזה עמלה מסוימת וגבוהה מהפיצוי שאתה מקבל.
תראה, נורא נורא קשה לי לדבר באופן גורף, כי יש אתרים שבאמת מבצעים את זה באיזשהו אופן, וזה בטח לפעמים יותר טוב מכלום, ויש אתרים שמדובר באמת פשוט במשהו שהוא לחלוטין לא מסייע, והרבה פעמים גם עלול לעלות כסף באיזושהי קונסטלציה, אז קשה לדבר באופן מובהק, אבל חשוב להבין, יש... נכון שהחברות הישראליות חל עליהם הכל, חל עליהם חוק הגנת הצרכן וחוק שירותי תעופה, אבל גם חברה זרה, כשהטיסה שלה יוצאת או נכנסת מישראל, כל החוק שנוגע לפיצוי על איחור בטיסה, חל עליהם באופן מלא, לא משנה אם יש להם משרד או אין להם משרד.
אוקיי. זאת אומרת, כל חברה שמגיעה לישראל בעצם, והטיסה, המוצר הספציפי שבמחלוקת הוא, היה טיסה מישראל או אל ישראל, עומדות, חייבות לעמוד בחוק הישראלי.
הן חייבות לעמוד בחוק שירותי תעופה. לגבי חוק הגנת הצרכן זה קצת יותר מורכב, זה תלוי, אבל עדיין יש לצרכן איזושהי זכות עמידה מולם. נכנסתם לישראל, לקחתם אותי, אספתם אותי מפה, אז באיזשהו מקום יש לצרכן מעמד, הוא גם יכול לצבוע בארץ, זה פשוט הופך את העניין ליותר פשוט.
כן. טוב, היה מאוד מעניין.
ממש.
מקווה שגם מאוד מועיל למאזיננו.
עושה חשק לחופשה כזה.
לליאת יושבת בבית וזה עושה לחשק לריב על כרטיסים עם חברות תעופה ולמצח. זה יותר כיף מהחופשה עצמה.
תודה רבה. עורכת הדין הדס יעקובסון, מנהלת רגולציה במועצה הישראלית לצרכנות. ביי, יום טוב.
ביי ביי. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
אסור להשוות. בוקר טוב, איתי בן שמחון, יוצר תוכן, מה שלומך?
בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, איתי.
מעולה, מעולה. אני בא לי להזמין חופשה ברמות.
נכון, נשים לך חשק עם כל הוויכוחים האלה.
איך אני אוהב שאיתי
מאזין.
הוא מאזין והוא מפגין את זה.
אבל הוא מאזין רק לפינה אחת לפניו.
כן, נכון. תגיד משהו שהיה בתחילת התוכנית.
אביה ראתה ברבי, וזה גם הולך להיות בפינה. אני מאזין לכל הפרק של יום שני, אני חייב לציין.
לכל הפרק
אני משלים את הפינות של הקולגות שלי מגישי הפינות.
בדיוק, אתה חייב לשמור על הסטנדרט.
אז שמעת את ההצלחה שלי מול ליאני אתמול?
מה זה? לא, אני משלים את הפינות בסוף שבוע.
כמות הפעמים שסיפרתי לליאת אתמול שהצלחתי לפצח את החידה של ליאני, היא כבר בערב היא אמרה לי די, לא אכפת לי.
וואי, עכשיו אני רוצה גם לצאת לחופשה וגם לשמוע את הפינה של אתמול.
מאמן.
אז אני אעשה את זה. בכל מקרה, יש לנו את הסרט ברבי. לא יודע אם שמתם לב שהסרט הזה יצא, זה כאילו קשה לפספס.
כן.
איזה?
זה גם... מה זה?
איזה סרט? טוב, די, לא מוצאים.
לא, לא.
יש את שביתת חיילי המילואים. אז חשבתי לעשות השוואה בין משחקי ילדים ואם הם היו תפקידים בצהל.
בין מה? רגע? בין?
משחקי ילדים ואם הם היו תפקידים בצהל.
אני חייב להגיד שאני...
כאילו ברבי הקישור זה למשחקי ילדים.
כי זה משחק ילדים, לפני שזה יעשה את מדהים שאני הולך לראות רק היום בערב.
אני...
מה?
אני שרוף עליך שאתה בן אדם היחיד בארץ שקורא לזה שביתת חיילי המילואים. אף אחד לא קורא לזה שביתה. סרבנות, הפסקת התנדבות.
כן, זה...
אבל זה האמת שזה תיאור מדויק יותר.
בדיוק, זה לא מתאים את זה בשום.
בגלל זה אני אומר. זה מושלם.
הם מתנדבים. די, הם מתנדבים. טוב.
וואי, יפה. טוב, אז בעצם אנחנו נתחיל בלגו. משחק הקלאסי, ולגו, אם הוא היה בצהל, זה היה הנדסה קרבית, כי בסוף זה הכל טוב ויפה, כאילו, הנדסה קרבית זה לא החיל שאתם הכי מפחדים ממנו, זה לא החיל הכי מרתיע, אבל, וגם לגו, זה משחק סך הכל מאוד מסביר פנים, אבל אין מוקש יותר חזק מלדרוך הלגו. בסוף זה היעילות פה שמדברת ולא התדמית.
אשכרה, צריך לטמון בגבולות חלקי לגו קטנים. שום טרוריסט לא ירצה לחצות.
גם לא טנק, אפילו לא טנק.
נכון, אבל אתה חייב להסתמך על זה שהאויב הולך יחף. בשביל שזה יעבוד.
הטירוף הזה שהחלקיק גם הוא נשאר על הרגל, שזה בכלל משוגע.
הוא אחד האלה של השניים.
של השניים, הם הכי מסוכנים.
אתם לא מבינים כמה אני חי את הדברים שאתם מדברים עליהם עכשיו. ממש התופת הזאת היא עוטפת אותי ביום יום.
זה נורא. נמשיך עם ברבי. שברבי היא דובר צהל, באמת גם כי מבחינת, גם מבחינת היחס, שזה היחס הכי מורכב ואיכותי שצריך לעשות, והסרט הזה באמת אפשר ללמוד ממנו. אנחנו שנה וחצי בגלל תמונה של ריין גוסלינג על, על רולר בלייד, מחכים לסרט.
נכון.
ו, וגם זה נורא כאילו... כאילו תחשבו איזה, איזה מדהים זה ברבי אם היא הייתה עושה את היחס של צהל, זה היה כזה... ברבי משקיטה, ברבי החיילת הכי מוסרית בעולם, ברבי צנחנית, כאילו זה נורא קל להכיל על ברבי כל יחד שיש.
ברבי שקם.
ברבי שקם, ברור. מדהים. פאזלים של אלף חלקים, היה לכם איזה בילדות?
בטח.
ברור.
בטח.
זה גם הכי תחביב קורונה, אגב.
נכון, אבל כשאתה ילד...
זה גם תחביב יום כיפור, חייבת לציין למסורתיים.
נכון.
למי שמעלה.
אז אני כתבתי את פאזלים של אלף חלקים בתור משטרה צבאית, כי אף אחד לא רוצה לעשות את זה בתור ילד. זה לא משחק, זה מטלה.
נכון.
אלא אם כן באמת זה יום כיפור ואתה בוקר. דומינו רלי, היה לכם דומינו רלי?
אלם שאתה אומר רלי.
לא, ברור, דומינו רלי, ברור.
דומינו רלי.
לא היה לי אף פעם, ראיתי את הפרסומות כילד ורק רציתי את זה.
יפה, ובגלל זה תום זה חיל האוויר.
בלתי נגיש של אליטות.
זה סוציו-אקונומי בלבד, יש משפחות שיש להם את זה ויש משפחות שאין, וזה הכי יקר, הכי משוכלל.
היה את הרכב, אתה זוכר את הרכב?
שמשדר לך אותה, אני זוכר אותו מהטלוויזיה, לא מהמציאות.
תקשיב, אם היום אומרים לי, אתה רוצה לקנות רכב אמיתי, או את הרכב הזה של הדומינו רלי, תרשום לי פעמיים את הדומינו רלי.
כן, זה דבר מדהים.
וואי, זה שם של מלכת דרג, דומינו רלי, נכון? שם פגז.
וואי, ואת תלבושות שיהיו לה, אני מת לראות את זה.
כן, אתה נופל, אה?
מונופול, זה בעצם משחק שאתה יושב ורק רואה אנשים אחרים משחקים, אתה רק צופה בהם עד שמגיע תורך. ולכן זה מן הסתם תפקיד התצפיתנית. וגם תמיד שמי שאומרת חייתי תצפיתנית, זה תמיד אלת, באר שבע, אין כאילו ערים, אתה לא יכול להיות תצפיתנית בעיר שזה.
זה
ערים של מונופול.
לא אתווכח.
ערים של מונופול.
לא.
לא, כי סתם, לא קלקלת הבדיחה עכשיו, זה לא נכון.
כבר עשית את זה, כבר עשית
את זה. כן, עשית את
זה. אוקיי.
כבר עשית.
מה זה? לא הבנתי.
לא משנה.
אוקיי, טוב, רביעיות זה משקית חינוך, כי זה משחק שבא ללמד אותך, כאילו, זה תמיד רביעיות בנושא פרחי ארץ ישראל.
נכון, חיות הבר.
ציפורים, יש לך דביבונית אמזון, כן.
כן, אירוס, ירוחם, כל מיני דברים
שכזה. שפן צלעים.
זה לא מרגש אותך, אבל הצליחו להכניס את זה באמת לתוך משחק, שזה כמו, זה הצלחה בעיניי. וזהו, וכאילו, יש לי אחרון שזה יותר האווירה, פחות התפקיד, אבל משחק הכיסאות, אתם זוכרים את המשחק הזה?
בטח.
כן, שהמוזיקה נגמרת ואז לוקחים.
ואז אתה בחרדה וכאילו...
משחק אלים גם.
כן, כזה אנשים שוברים אחד שיהיה את המשחקת כדי
להתיישב
על הכיסא. כן, כן.
אז זה כאילו כמו בסוף קורס בצבא שיש לך שיבוצים, כאילו שיש שיבוצים ואנשים ימכרו את החבר... מי שהיה לו שיבוץ, מי שהיה בתפקיד שכאילו בשביל בסיס או יומיות, בסיס טוב או יומיות, אנשים היו באמת יורדים הכי נמוך שאפשר, אבל התאמנו על זה בתור ילדים במשחק הכיסאות, אז באנו מוכנים.
יפה מאוד.
כן.
ממש
פינקת, פינקת. זהו, אתה יכול להשלים עכשיו את שאר הפינות של השבוע.
זה מה שיקרה, תודה.
ספציפית אתמול הפינה של יאני הייתה מעולה, מעולה.
תודה רבה, איתי בן שמחון.
ביי, איתי.
תהנה בבר, הנה, יואו,
איך הוא עושה את זה?
זה פשוט הסיגנצ'ר...
סיגנצ'ר מוב שלו.
יש לו פתיח ויש לו סגיר. מדהים.
טוב, סיימנו.
נתראה מחר.
בוקר חדש, ביי ביי.
ושיהיה בהצלחה למדינה היום. אנחנו נעבור כנראה מחר למדינה אחרת.
או שלא, לא תדעו.
בואו נראה, בואו נראה.
פתאום אותה מדינה.
הלוואי.
בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.